הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, הבוקר יום רביעי 13 ביולי, בוקר טוב יובל נתן.
בוקר טוב אביעד כיסוס.
שלומך.
בסדר גמור, מתרגש להיות פה, למרות שהייתי פה לפני שבוע, לא שבועיים, מתי הייתי? ואז הייתי עם טל, כן, משהו כזה. אבל בסדר,
היום תוכל להכריע
מה יותר טוב,
מי יותר כיף.
מי יותר כיף. כן, לא, האמת שמה, אנחנו מכירים המון שנים, אביעד, אתה יודע, פעם שאנחנו משדרים ברדיו ביחד,
נכון, נכון, נכון.
וגם שנזכר אחורה, אתה יודע, מתי התוכנית התחילה, 20 שנה, משהו כזה, נכון? אנחנו חוגגים 20 שנה.
חגגנו 20 שנה בשבעה ביולי.
אז אוקיי, קודם כל מזל טוב.
תודה רבה.
איך לא הוזמנתי?
לא הייתה מסיבה.
לא הייתה מסיבה, לא האירוע.
ברמן היה בחול.
הבנתי. אז במסיבה נדחית. אני רוצה להחזיק את החופה או משהו.
נכון, כי היית שם ממש בהתחלה.
ברור, כאילו, שאני לפני 20 שנה, טל הכרתי מגלי צהל, שהייתי עושה לו פינה וכולי. אתה היית ברייטינג, הגעת כמרכזן בסינמטק, לא? זה הייתה עבודה שלך לפני כן, משהו כזה.
משמעית.
ואז נוצר החיבור המדהים הזה.
נכון, נכון, נכון. בעצם אני חושב גם שפעם ראשונה שהכרתי את טל, זה היה לדעתי אצלך בבית. היה אצלכם בבית באיזה יום הולדת שלך. לא נסגיר את הגיל, כי 20 שנה חלפו מאז.
אין בעיה, חבר.
אבל הייתה איזה יום הולדת שלך, ושם לדעתי טל ואני נפגשנו מפה.
אז זו היסטוריה מרגשת.
תראה מה זה.
בוא נשמור את הסיפור המלא לעם, על האירוע החגיגי שאתם תעשו.
בדיוק, בדיוק, שלא יקרה לעולם.
בדיוק.
אנחנו עוד פחות אירועים חגיגיים ממך לדעתי.
כן, אה? לא, האמת שאני גם כן הפסקתי לחגוג כבר מזמן, כאילו, אפילו הסרתי מהפייסבוק את האופציה שאנשים ידעו מתי יש לך יום הולדת, אתה יודע, כאילו, לא את היום הולדת עצמה, כאילו, מי שרוצה לבדוק יכול לראות.
הסרת את האופציה? זה ממש עוין. אתה לא רוצה שכתבו לך מזל טוב?
כן.
למה?
כי זה לא בא לי טוב.
אוקיי, בוא תסביר למה.
זה מייצר לי לחץ נפשי, אתה יודע, אנשים אומרים לך מזל טוב, ואז בדרך כלל, אתה יודע, זה או אנשים ש... בוא נגיד ככה, מיעוטם זה אנשים שאכפת לך מהם, רובם זה אנשים שלא אכפת לך מהם, הם סתם בפייסבוק שלך והם רגילים לכתוב לך מזל טוב, שזה מאוד נחמד מצדם, אנשים טובים וכל זה, אבל לא בא לי על זה. אז
זה מייצר אצלך מתח, כאילו ברמת אני צריך להגיב להם,
אני
מפתח איזה חוב.
יש לי פרסונל ברנד של אנטיפט, אז זה בסדר, מבחינה הזאת אין לי בעיה עם זה, כאילו, אני רץ עם זה שנים.
בדיוק, אז אתה גם לא צריך אפילו להסיר את הפונקציה מהפייסבוק.
בגלל שהשנה הייתי בן 50, אתה יודע, זה גיל, אתה יודע, גם כן מהמביכים, ומעבר לזה, זה משהו שהוא, אתה יודע, זה לא בא לי טוב, כאילו, אז אני אומר, זה לא שאני מסתיר את גילי, חס וחלילה, אבל הקטע של הנוטיפיקציה בפייסבוק מיותר לדעתי. כאילו, אני מרגיש כאילו הסרתי את עצמי מהחברה באופן סופי.
כן, ממש.
זה החיתוך האחרון.
ממש, ממש ככה. עכשיו, תשמע, אני לא, אני כאילו משחק אותה כאילו לנובל, אבל ברור שאני מבין את סוג המתח הנפשי שזה מייצר. כי אני לפעמים...
זה אפילו לא מתח נפשי, זה פשוט נדנוד.
זה נדנוד, למרות שזה נחמד, כאילו לפעמים לראות איזה מסה של אנשים אומרים לך מזל טוב. אני, כשיש אנשים שאומרים לי מזל טוב, והם לא חבריי, והברכה חמימה מדי, זה עושה לי איזה מין...
או כתבו לך על הוול פתאום, מישהו שהוא היה, לא יודע, עבד אצלך בבית בתור, לא יודע מה, גנן לפני 6 שנים, והתחבא איתו בפייסבוק, ומאז הוא אומר לך כל פעם שהוא... יש דברים לא נעימים.
לא, כי הפייסבוק הוא כבר מזמן לא דבר אישי, אלא כאילו זה כל מי שאתה מכיר, אז אתה מתחבר אליו בפייסבוק, זה כאילו חיבורים קזואליים, אבל אז מגיע היום הולדת, ופתאום הברכות הופכות אישיות, וזה בלבול לא טוב.
בדיוק. אז אני ממליץ לכולם, זאת אומרת, מי שמכם אוהב שמברכים אותו, תישארו עם זה, לכו על זה, תציעו את הפוסט לפני יום הולדת, ואת הפוסט אחרי יום הולדת. אני מודה לכולם על הברכות הנרגשות.
באמת, ריגשתם.
בדיוק, אלה מכם שסובלים מאותה בעיה סוציופתית, אני מציע לכם, תכנסו להגדרות של פייסבוק, יש דרך שאף אחד לא יודע מה יום הולדת שלכם, חוץ ממי שנכנס לכם לעמוד באופן מכוון, שזה בסדר, אפשר להשאיר את זה, זה משהו בסיסי, זה כמו אבל כל השאר...
זאת אומרת, אין בצד את ליד האייקון הזה של המתנה, אין נוטיפיקציה.
נגמר הסיפור הזה. אז זה המלצה שלי להבוקר.
יופי של המלצה.
נכון?
ממש. מחמם לב. עשית טוב הבוקר.
בטוח עשית טוב.
תראה, השעה 7, כבר עשית טוב.
אבל אם כבר זה, אז יש לי עוד המלצה, שגם כן מאוד מאוד חשובה. כל מי מהמאזינים שיש לו פושים של אתרי חדשות כאלה ואחרים, פשוט תנתקו אותם, כנסו למרכז ההודעות בטלפון שלכם, ופשוט תסגרו את כל הפושים. החיים שלכם יראו אחרת, מדהימים ונעימים.
I don't do פושים. מעולם לא עשיתי פושים.
באמת?
אני בן אדם עתיק. אני מגיע שעה 8 בערב, אני פותח את החדשות, אני רואה מה נותנים בחדשות.
ובבוקר אתה רואה עיתון.
ובבוקר אני רואה עיתון.
ממש מדהים, אביעד.
שממש באת הבוקר, אמרתי לך, יש מאחוריך עיתונים, אם אתה רוצה. עכשיו, ברמן, ואני מאוד בעניין של עיתונים, ובכל פעם שמישהו מתארח פה, אז תמיד יש איזה מין מבט כזה של מה עניינים עם הרמת העיתונים המסודרת כל כך יפה על השולחן.
תשמע, אני הייתי מכור לעיתונים שנים, אני כתבתי בעיתונים, היו לי 4 עיתונים ביום, הייתי מנוי לדבר הזה, אבל כוחה בשנים אני כבר לא בזה, שעצם זה שזה עדיין יוצא, אז אני אומר, אולי המטרה העיקרית של עיתון היום זה שיהיה לשדרני רדיו על מה לדבר, בצורה יותר נוחה וקלה מאשר... כי בעיתון אתה מסתכל, אתה רואה את האייטמים, אתה יכול לכתוב לידה משהו, ו...
נכון, יש תמונות גדולות, יש פרשנויות, יש טקסטיקה...
זאת אומרת, חדשות בטלוויזיה, עיתונים בנייר, ואני לא אתפלא, אני רואה אותך הולך ברחוב עם גופיה וטרנזיסטור צמוד לאוזן. יש מצב, אתה אומר.
לצורך העניין יכול מאוד להיות.
יש מצב.
כן, אבל... קודם כל, אני אוהב עיתונים, אבל אתה גם לא, אתה לא רומנטיקן, אתה מבין? אני, בגלל שעבדנו בעיתונים, הרי אני אומר, עבדנו גם אתה וגם אני, יש סנטימנט.
וואלה.
כן, לא בכזאת
כזאת. יש לך גילונות של רייטינג בבית, אני?
איך את זה לא,
אין לך כלום. אז אין כלום, הדברים שקטעתי בהם אי פעם, אבל אני אתקל באנשים מדי פעם שיש להם, אתה יודע, ארכיונים שלמים, גילונות שלמים, שזה תמיד מדהים אותי ומרגש אותי.
נכון.
אבל אני לא מסוגל. זה לא החיה שאני...
לא, 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 גם הנייר הוא מתקלה, זאת אומרת, זה לא משהו שנותן לך לשמור אותו, זה חייב להיות דיספוזבל.
אתה מתרגש?
ממה?
זה שאתה היום בערב...
לקראת... אני מתרגש מאוד מהאופציה של חופשה, אני רוצה להגיד לך שאני לא... טסתי לשום מקום מאז אוגוסט 2019.
מדהים.
שזה מדהים.
הציוני האחרון. לא, היית בן אדם שהיה טס הרבה. היית טס 3 פעמים בשנה, 4 פעמים בשנה חופשי, לא?
זה פעמיים שזה דווקא בגלל העבודה פה, זה היה הדימוי, בסדר. זו הקנאה שעוררתי מבחור, אותו הוא בטח טס. כזה פעמיים בשנה הייתי נוסע. כן, ולא טסתי מאז 2019, כי אתה הרי יודע שאני התייחסתי לקורונה, הוא מתייחס עדיין מאוד ברצינות. אתה
חרדי קיצוני, כן, בתחום הזה.
חרדי קיצוני. גם אתה הבוקר עשית בדיקה.
עשיתי בדיקת קורונה.
עוד מעריך את זה. היתחת בשולחן את הריבוע הקטן, שזה בסדר לך, אתה רוצה שאני אביא מנקס חיסונים.
נכון. לא, האמת שבדיוק חזרתי לפני יומיים מקפריסין.
נכון.
ושם היינו בחופשה משפחתית, ופתאום ביומיים לפני שחזרנו, אנחנו באינו חדר אוכל של המלון בבוקר, ומחלקים לנו מסכות. מה קרה? ממשלת קפריסין החליטה שכדאגה מהנתונים העולים, חוזרים למסכות במקומות סגורים.
ממשלת קפריסין צודקת.
שבטח היה מאוד משמח אותך.
מאוד, אני לא מבין למה לא עושים את זה כאן.
אני הרגשתי, זה כמו, אתה יודע, בסרטים האלה, שיש לך איזה מין הבד גאי הזה, שאתה חושב שהוא כבר מת, גמור, ארוס, דרוס, דקור, ואז הוא קם עוד פעם. ככה זה הקורונה הזאת. כאילו, כבר די, גמרנו עם זה, לא? מה פתאום עכשיו עוד מהמסכות וכאלה? אז, אבל אני שמח שיש אנשים שמשמח אותם.
הרע איתנו, הרע בתוכנו.
בקיצור,
בד גאי שמת.
אז תן לי להכין אותך לקראת טיסתך.
בבקשה.
היה בחול 3 פעמים בחודשים האחרונים. פעם...
זה חרא גדול ללכת את שדה תעופה.
פעם לטוס לחול היה כיף. באופן עקרוני. היום...
זה לא כיף יותר.
היום זה כל כך לא כיף, ברמה שאתה שואל את עצמך כאילו, האם זה שווה את הדבר? כי באמת, חס וחלילה לא נגרר לשבועות היסטוריות, אבל השואה והגבורה בלי הגבורה, וזה
בכלל
שם. וזה לא רק בארץ, זאת אומרת, יצא לי לעמוד גם בגטוויק באנגליה, בתורים מטורפים, כמו שאתה לא יכול להיכנס לאף חנות בדיוטי פריק, יש לך 40 איש שעומדים בחוץ, ואין מיזוג, ומחליפים לך גייטים ברגע האחרון, ומבטלים טיסות, והקטע הזה שאתה בא לנתב"ג, אתה יודע, עם הטרולי שלך, כולך שמח ועליז, ויאללה, הנה, תסים לחול. ואתה נכנס לבידוק, ובתחילה אתה סבבה, אנשים נחמדים וכולי, ותוך בערך בין 10 ל-20 דקות, אתה הופך להיות יצור אחר. כולם רבים אחד עם השני, כולם חשדנים, כולם, מי זה עוקף אותי, מי זה פה, מי זה זה, מה זה התעודה הזאת, מה זה הקומבינה הזאת, מה זה...
בדיוק נהיה לך הדפיקות לב והמתח של ה...
לגמרי.
לוקפים אותי, לוקחים לי,
מסכנים אותי. ואתה כאילו בתור הראשון מתוך החמישה שתעמוד בהם.
כן, כן.
ואני יכול להגיד לך מניסיון האחרון שלנו, שפשוט זה היה בטרמינל אחד, הידוע לשמצה, תמיד מזכיר אותי מבצע אנטבה, בכלל סרטים כאלה וזה, אני תמיד מצפה לקוזו אקמוטו שיצא ויתחיל לרסס באוויר, אבל קוזו אקמוטו כבר בבירות, או שהוא מת, לא יודע מה קרה איתו, אז אתה מגיע למצב שבו אתה אומר בתור החמישי שלך כבר, שזה בתוך הבידוק הביטחוני, ותור משוגע, משוגע, ואנשים עוקפים אחד את השני, וכל מיני, אתה יודע, אנשים זה, כל מיני ארסים ולא ארסים וכל הזה, ואחי, תן לי לעבור, רק צריך לעבור, טיסה שלי, הטיסה שלי, ואתה שומע שסוגרים לך את ה...
סוגרים לך את הגי?
נגמר הבורדינג כבר, ואתה עדיין עומד בזה, ואנשים עוקפים, ואתה בא לאיזה סדרן, הוא אומר לך, אז אבל אין לי מה לעשות. ואתה מבין כאילו שהכל קורס, השיטה קורסת.
לא, 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 אז אני לא יכול.
אבל בסוף, בסוף הגענו לחול אבל.
התחושה הזו שהשיטה קורסת, התחושה הזו שאין, שהכל יתום, שאין שם איזה מישהו שאתה יכול לבוא וגיד לו, תשמע, הוא עקף אותי, הוא לקח לי, הוא זה, בואו, שאין אף אחד שצועק, רגע, תסתדרו בשורה, משהו.
אין.
אבל אני טס בטרמינל 3, אמרתי, נעשה את זה כמה שיותר סדיר, כאילו, כדי, כי תמיד יש את התחושה העתיקה, אפרופו, כאילו, עיתונים וחדשות בטלוויזיה, שככל טיסה היא סדירה יותר, דברים פחות יכולים להשתבש.
אז אני מציע לך
להנמיך... אבל משתבשים בקרקע.
אני מציע לך להנמיך ציפיות באופן דרמטי.
שום בעיה.
ולשקול את האפשרות, בפעם הבאה לפחות, לטוס בפרייבט ג'ט או משהו כזה. טסת פעם בפרייבט, אגב, במטוס פרטי?
לא, יובל, מאיפה טסתי במטוס פרטי? באמת, אנחנו...
זה חוויה... חוויה שכולנו חייבים
לעצמנו. מכירים 25 שנה, איזה מטוס פרטי ראית אותי אי פעם.
אבל לא, אני אעלה פעם אחת.
אני עלוב.
זה בין מסוג הדברים. פעם פגשתי מישהו שהוא עוסק בתחום של מטוסים פרטיים, באירופה, אחד הגדולים. הוא אמר לי שמטוס פרטי זה הדבר האחרון שאדם קונה שהוא מתאשר. הדבר האחרון שהוא מוכר, שהוא יורד מנכסיו. כי אתה לא, אתה פשוט,
אתה לא מסוגל.
אתה לא מסוגל לחזור אחורה. ובהתאם לזה, לא, היה לי עוד רעיון. עכשיו שהייתי בנתב"ג, ואמרתי, תאר לך שאתה מגיע לנתב"ג, ויש לך את הטרמינל 1, טרמינל 3, יש לך טרמינל 2. אתה נכנס טרמינל 2, למין מרפאה כזאת, ושמים לך מין עירוי בבריד כזה, וזהו, ואתה מתעורר ב... לאן אתה טס לפריז? אתה מתעורר בפריז בחדר המלון שלך. כל הבידוקים וכל הדברים עושים לך בזמן שאתה ישן, נכון?
וואו, וכל הטיסה מובילים אותך בזמן שאתה ישן.
שווה יותר מביזנס.
לגמרי.
נכון?
וואו, זה רעיון מדהים.
היית הולך על זה?
ברור, חד משמעי.
אוקיי.
אני אמר לי, אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים עם לכת שר לי? מה, אתה נורמלי? תגיד לי, אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב. מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי היו טובים גם קודם, מקסימום אני ביום רסם האודם. עוד מילה אחת אתה מחוק לי מעל וסקלי. ביומן אני רושמת וקובעת, יש לי יוגה בשקיעה ביום שבת. אין לי זמן אליך בשגרה החדשה שלי. בוקר צריך בצח, צהריים שחט, ערב קרחן, I'm leaving the dream. בוקר צריך בצח, צהריים שחט, ערב קרחן, I'm leaving the dream. יש לי בלעדך, יש לי ברמות. היי בוי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אפיק אומן לא סנטה. אני חריפה יותר ממסטיק מנטה. למרות שמאירויס כחול אתה מת, אז בוי, נראה לי שתנוח. אם אני אשל גיאה אתה תפוח. אתה רעיל עליי, מגעיל עליי מלוח. כמו הבגל העגול הזה שמפוצץ במלוח. בלעדך זה מתוק כמו מנגו. מוצאת מהר תחנייה ולא צריך פנגו. יש לי גיף לכל הסיטואציות ועכשיו זה זמן ללב רוקד. בלעדך בחיים יותר לא עמוס. זה כמו כסימבול כמו אקספלי עמוס. כן, אני רוקד את החיים ואתה רק אומר. כן, צריך בצח. צהריים שחט. ערב קרחת. I'm living the dream. בוקר צריך בצח. צהריים שחט.
ואף אחד לא יכול לבוא לשם כבר ורק אתה הספקת. אני שחת
מסתתרים.
באמת, דיווחי תנועה זה כמו עיתונים וחדשות בטלוויזיה, נכון? זה לא אותו הרצף.
כן, האמת שדיברתי על זה עם טל בתוכנית, ששאלתי אותו באמת למה צריך דיווחי תנועה בעידן של הווייז, והוא הסביר לי ש... אוקיי, יש לך ווייז, סבבה, אבל אתה רוצה להרגיש שאתה חלק מקהילה, שאתה לא סתם עומד בפקק, אתה בתוך אירוע, אתה רוצה להרגיש שאתה בתוך משהו, ולזה אני יכול להתחבר.
וגם ה-acknowledgement, זאת אומרת, אם יש פקק איפשהו, ונגיד, אילי לא ציינה אותו, זה מבאס.
נכון.
כי אתה מקבל הכרה על זה שאתה בפקק.
אתה עשית משהו חשוב, אתה חלק מהמשהו.
נכון, זה לא היה לחינם.
אני כפסיכולוג, מה אנשים מחפשים בפרק הזה? משמעות.
They just want to be acknowledged.
בדיוק.
אז ככה, מיד אחרי הפרסומות נספרסו מציגים תערובות להכנת קפה קר בטעמי לימוננה וקוקוס לרגעים חדשים של קיץ, עכשיו במהדורה מוגבלת באתר ובבוטיקים של נספרסו בכל רחבי הארץ. היום תתקשרו וצפרו לנו על הזיכרון הכי חזק שלכם מקייטנה, כשהייתם ילדים והלכתם לקייטנה. אפשר גם אם הייתם מדריכים או מדריכות בקייטנה ויש איזה סיפור טוב, אבל בואו תנסו להביא כילדים וילדות.
אבל אז... סיפורים טראומטיים, משהו כאילו
כן,
קשה.
כן, משהו, אתה יודע, בוא, אנחנו...
לא בפלילי.
זה סוג ביוק, אל תורידו כאילו ממש למטה, כן. אבל כן, סיפורים, זיכרונות חזקים שנשארו איתכם, טוב, טוב, מקייטנות שהלכתם אליהם כילדים, 1-900-7-2-99-99, אולי תקבלו מכונת קפה של נספרסו. 1-900-7-2-99-99 זה הטלפון, אפשר לשלוח את הסיפורים גם בוואטסאפ ל-054-999-43-99.
רגע של קיץ, בחסות נספרסו, המציגה רגעים חדשים של קיץ. בואו לטעום את תערובות הקפה הקר, בטעמים לימוננה וקוקוס. עכשיו, בבוטיקים של נספרסו, המהדורה מוגבלת.
ראות, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר, מה העניינים ראות?
מצוין, תודה.
ראות, קודם כל את מקבלת שייקר, זוג כוסות ושלושה שרבולי קפה, וזה כמובן מתנת נספרסו, המציגים רגעים חדשים של קיץ. בואו לטעום את תערובות הקפה הקר החדשות בטעמי לימוננה וקוקוס, עכשיו בבוטיקים של נספרסו. ראות, ביקשנו לשמוע היום על זיכרון הכי חזק מקייטנה, כחניכה בקייטנה, נכון? כמי שהלכה לקייטנה.
חניכה, ילדה בכיתה ד'.
בבקשה.
אז אני אספר לכם על הפוביה שלי שיש לי ממקלות מטאטא ומגבים בהקשר לטראומה, אירוע טראומטי שקרה לי בקייטנה. אז שיחקנו מרוץ שליחים על דשא, כזה עם הרבה מאמורות בו. ואז אני רצה, והייתי ילדה שרצה מאוד מאוד מהר. ואז הקצה של המטאטא, הוא נכנס בעצם בדשא. והקצה השני שלו נכנס לי לבטן.
אופי.
בעוצמה שכמעט הושפזתי בגלל זה.
רגע,
זה הייתה תחושה ליטרלי של חור בבטן.
המטטה, כאילו זה היה מרוץ שליחים שבעצם העברתם מקל של מטטה מיד ליד?
רץ עם המטטה ביד, ובטעות, בגלל שרצתי, לא יודעת, מהר, וכנראה איבדתי סוג של שליטה. אז הקצה שלו, תחשוב שהוא נכנס בדשא, ואז בגלל שאני בעצם ב...
אז רגע, מה זה?
נשמע כואב מאוד.
מאוד, גם אפת לגובה?
לא, רצתי את
זה ככה. אם זה בא ככה.
זה כמו קפיצה במוט, אתה אומר.
ממש, בדיוק.
רץ עם חרב למעשה, ואז בטעות זה נכנס לאדמה, ואני כבר הייתי בתנופה של הריצה, אז פשוט רצתי לתוך הקצה השני.
לתוך הקצה השני, וואו.
נכנסתי לתוך הבטן, והייתי גם ילדה מאוד מאוד רזה ולא מפותחת, וזה היה... כואב ברמות, אני ממש ליטרלי זוכרת את התחושה.
ומה זה אומר פוביה ממטטה? מה זה אומר עד היום אתה נוגעת ממטטה?
אמיתי, יש פוביה?
אני רואה, כל פעם שאני רואה, לא יודעת, את זה, זה זורק אותי לסיטואציה הזאת.
אבל את יכולה להשתמש במטטה.
או רק ב-AI רובוט.
בדיוק.
משתמשת.
משתמשת, כן.
התגברת, כל הכבוד.
כן, זה לא פוביה של ממש...
שזה סבייבר.
ממש. ממש
סבייבר. לא, אני חושב שכזה קרשתי, ואז כולם אמבולנס, וחשבו שיש לי חור בקיבה וכל הדבר הזה.
חור בקיבה? אני לא יודע אם זה יכול לגרום, אני לא יודע מה זה אומר חור בקיבה, אבל נשמע שזה יכול לגרום לחור בקיבה. אבל לפחות הייתה, התגובה מסביב הייתה מספיק אמפתית, מספיק...
הייתה מספיק אמפתית, אם כי טראומטית.
אם כי טראומטית, אוקיי.
ראות... זה נופל, לפעמים צריך כזה, אוקיי, לתת לו רגע, וכל העמידה מסביב זה מה שהופך את זה כנראה ל...
לאירוע. הייתה צלקת?
סימן כחול מכובד.
רק סימן כחול. ראות, תודה רבה.
כל הכבוד שהתדברת.
תודה.
ביי, ראות. ערן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים, ערן?
טוב, תודה. בוקר טוב, יובל ואביעד.
בוקר טוב.
בוא ספר מה הזיכרון הכי חזק שלך מקייטנה.
כן, הייתי בקייטנה בכיתה ט' של נוער שוחר מדע באוניברסיטה בירושלים.
אוקיי.
חבר'ה טובים, חננות, כן, אין ספק.
זה מוגדר כקייטנה בכיתה ט' או שיש לזה איזה כותרת אחרת?
תוכנית המצטיינים של הקייטנה.
נוער שוחר מדע, קייטנה, מחנה סגור, שבועיים. נערים מכל הארץ, וכל אחד לומד תחום אחר, ונושאים שמתעניינים בהם.
כן.
הרחבות.
וכולם היום הייטקיסטים שמעבירים 80,000 שקל בחודש, ברוכה.
לא ברור, לא בטוח. אחרי שבועיים בלילה האחרון ברחנו ארבעה חבר'ה ובילינו את הלילה במשמרת מחאה מול הבית של ראש הממשלה בגין. אתם יכולים להבין מזה את את הזמן.
כן.
מתי זה היה? על מלחמת לבנון. Mm-hmm. היה שם.
אוקיי.
היה שילוט של כמות ההרוגים וכמה ולצאת מלבנון. היה לילה מאוד סוער, הרבה רכבים שעברו, אז אפשר היה ממש להחרים מול הגדר של בית ראש הממשלה.
וברחתם במיוחד כדי להצטרף למשמרת המחאה מול בית ראש הממשלה?
כן.
וואו.
שם בילינו את כל הלילה.
ורי נוער שוחר מדע לברוח מהמחנה כדי להצטרף למחאה פוליטית.
כנראה מודעות פוליטית, כן. ובמהלך הלילה עברו מכוניות, הרוב אגב כיללו, חלק תמכו, היה מאוד מעניין. הקטע הכי, הפינאלי הכי מעניין היה שניידת עברה כמה פעמים, ובפעם השלישית אמרה לנו, אנחנו עוצרים אתכם על שוטטות. אחד מהחבר'ה שנראה קצת יותר מבוגר, היה עם זיפים, אמר להם שהוא מעל גיל 16, אז לא טיפלו בו, לקחו שלושה מאיתנו למגרש הרוסים. והגענו ליומנאי במגרש הרוסים, הוא לא הסכים לרשום אותנו, לא הסכים לעכב אותנו או לעצור אותנו, אז ישבנו ושתינו תה איתו עד הבוקר, ובבוקר לקחו אותי בניידת הביתה, ההורים המופתעים ששלחו את הילד לקייטנה.
והתעצבנו עליך או היו גאים בך ההורים?
לא, אני בכלל לא זוכר שהתעצבנו על זה. נראה לי שהם סמכו.
שהם סמכו כאילו שהם הזדהו אידיאולוגית וסמכו על זה שאתה לוקח חלק בדבר.
כן, אידיאולוגית הם בהחלט הזדהו, ואחי היה בבירות באותו זמן, אז כן. וילד שהולך לקייטנה וחוזר בבוקר עם ניידת
הביתה. יפה.
ערן, תודה רבה. ובשעה הבאה אנחנו נחליט האם ראות או ערן או מי שנדבר איתם בשעה הבאה, מי מהם יקבל מכונת קפה ורטו נקסט של נספרסו עם 10 שרבולי קפה. נספרסו מציגים תערובות להכנת קפה קר בטעמי לימוננה וקוקוס לרגעים חדשים של קיץ, עכשיו במהדורה מוגבלת באתר ובבוטיקים של נספרסו בכל רחבי הארץ.
עינת נתן גז.
אהבת גם את משחק המילים על שם המשפחה המשותף שלכם?
אני שונאתי, אני שונא אותו שנים כבר, אבל חוץ מזה אני מאוד נהנה משיתוף הפעולה הזה. אבל בכיף, תהנו, תוכנית שלכם, לא יכול להתערב.
עינת נתן, מדריכת הורים, בוקר טוב.
בוקר טוב עינת, מה שלומך?
אתם מאוד חמודים, אתם נשמעים טוב.
באמת, אהבת?
באמת?
כן, כן.
בוקר טוב אגב.
למה לא בעצם?
תגיד, קולטים שאנחנו נשואים כבר 25 שנה או שאנחנו שומרים על וייב מקצועי בינתיים?
לא, יש לזה מתח, יש לזה זה. אני, כן.
יש מתח, יש דרמה, איזה קול פלרטטני, מה?
לגמרי, הכל, כל מה שצריך. תנו לי עוד.
אז ככה,
קודם כל מגיעות שאלות באמת, אני יכול להגיד לך, תמיד אני...
מה אתה חושב שאנחנו ממציאים את השאלות?
שמה, אנחנו עבדנו בעיתונים הרבה שנים, אנחנו יודעים מה זה מגדור המכתבים למערכת,
שהרבה
פעמים אנשים ממציאים את הדברים האלה.
בוא נודה בזה, לדעתי גם אתה וגם אני...
חס וחלילה לא המצאנו אצלנו אף פעם מעולם, אבל יש דברים כאלה שקורים מדי פעם, אבל פה אני חייב להעיד ממקור ראשון, אני רואה את זה בלייב, כאילו היא מקבלת שאלות באמת, אמיתיות.
אמיתיות לגמרי.
אגב, אחת השאלות הנפוצות שאני מקבלת סתם אנשים ברחוב זה מה באמת, כאילו אתם מקבלים, את לא מכירה את השאלות לפני? איך זה עובד?
לא, לא, אינת לא מכירה את השאלות לפני, אנחנו גולים את השאלות, מתקילים אותם בשאלות, ממש.
It is magic.
זה אגב זמן טוב להמליץ על הפודקאסט שלכם, שאתם עושים יחד, שנקרא אמא ואבא.
עם האבא, כן.
עם האבא.
בכל אפליקציות פודקאסטים.
עוד מאוד מוצלח.
תודה רבה, אביעד.
גם שיווקנו משהו, אז בכלל.
לוח הרצאות, משהו, עוד דברים, הספר חיים שלי, משלנו, עברית, אנגלית, ספרדית, איטלקית. אוקיי,
ספרדית ואיטלקית?
איטלקית עוד לא, ספרדית, אבל יוצא עוד שנייה. אבל יש רוסית, יש קוריאנית, יש הרבה גרסאות, שלחה בהזדמנות.
אז ככה, אמא לילדה מהגן של בן הארבע שלי התקשרה בחרדה לספר לי שאתמול הוא ניסה להוריד לבת שלה את הסמלה בכוח. אנחנו מדברים הרבה על סקרנות וגוף פרטי. כמובן הוא יודע שאלימות זה אסור, אבל השילוב של שניהם יחד טרם קרה. אני לא יודע בדיוק למה היא מתכוונת. אשמח לעצות איך לגשת לעניין.
אני חושבת דבר ראשון, שכל מה שקורה בבית, מה שאנחנו רואים, איפה שאנחנו נמצאים, כל סיפורי מה שנקרא הדור השני או המעגלים המשניים הם מאוד מורכבים לטיפול, בטח בדיעבד, בטח בגיל ארבע. אוקיי? זאת אומרת, לא היינו שם, אין לנו מושג מה היה, הצד שלו, הצד שלה, הצד של הגננת וכו'. אז מראש בוא נתחיל בשורה התחתונה, שנייה רגע לקחת אוויר ולא לחשוב שיש עכשיו משהו שאנחנו כהורים יכולים לעשות בבדיעבדיות של זה, בלי קצת לבגוד בילד שלנו, משום שאנחנו באמת לא יודעים מה קרה ומה הייתה השתלשלות האירועים. והרבה פעמים אצל ילדים, מה שנקרא המערכה הראשונה היא בכלל יומיים או שלושה ימים לפני, ועליה אף אחד לא שלח פרוטוקול בוואטסאפ.
אני גם חושב שזה כאילו נורא, העניין הזה ניסה להוריד את הסמלה בכוח, כאילו באקלים שאנחנו חיים בו זה דבר מאוד מאוד מבהיל ובצדק, אבל צריך כן לזכור שמדובר בילדים בני ארבע.
זה לא שהוא אלון קסטיאל, הוא מסתובב עם זה.
בדיוק, זאת אומרת, המוטיבציה היא הרבה פחות תוקפנית מכפי שזה היה אצל אנשים מבוגרים. זאת אומרת, זה לפעמים איזה מין סקרנות כזו שיצא משליטה בכל מיני דברים שהיו קורים, והאפקט שלהם אפילו לא צריך להיות טראומטי, אבל זה פשוט נשמע נורא נורא רע.
ואני חושבת שבאופן רוחבי אנחנו כמבוגרים צריכים לזכור כל הזמן שהדאגות שלנו וההקשרים התרבותיים שלנו תמיד שולחים אותנו, בטח כשהילד שלנו הוא המעוול ולא הקורבן, תמיד שולחים אותנו 500 צעדים קדימה. אנחנו כבר רואים את ההטרדה, אנחנו כבר רואים את הגבר שלו. אז רגע לקחת אוויר ולהבין שהרבה פעמים כשאנחנו מזהים דבר, אנחנו צריכים להפריד אותו מהסיפור ששמענו ולהביט בעוד הרבה זירות יומיומיות ולעשות מזה עכשיו את הלמידה. זאת אומרת שאם יש לנו כרגע ילד שלא יודע להפסיק כשאומרים לו די, או שלא יודע לכבד מרחב פרטי של מישהו אחר, אז אני כרגע כהורה לוקחת על עצמי כמשימה לעשות את בית הספר הזה לא ממקום נבהל, לא ממקום דואג, לא ממקום שכרגע בא לתת בראש לילד שעוד שנייה יהיה בבית סוהר מתישהו.
נכון.
הבא שזה קורה בגן, ואז יש את ההורים של הילדה גם, ויש את הגננת, ויש קבוצות וואטסאפ, ומתחיל להיות פה זה עניין.
נו, אבל זה תמיד קורה בגן, ותמיד יש את הקבוצות וואטסאפ, ותמיד אתה עומד ליד השער, ואתה חושב מה חושבים עליך ומה אומרים עליך.
לא, אבל אני חושב שגם להבטיח דבר שהוא אמיתי, שאנחנו נטפל בזה בכל הרצינות. פשוט כאילו לדעת בינינו לבין עצמנו, אני אומר נגיד ההורים.
זה הערה נורא חשובה, כי הרבה פעמים אנחנו כהורים נכנסים לאיזושהי מערכה משנית, שאנחנו מתחילים או להגן על הילד שלנו, או לייצג איזה, ונהיה עוד ריב, שהוא לא פחות אלים אגב,
בין ההורים, נכון, נכון, ממש, לפעמים, אגב, יותר, אצל אנשים מבוגרים. טוב, שאלה הבאה שלך.
שאלה על ילד בן 6, כל הזמן משקר שקרים קטנים, כן שטפתי ידיים, כן צחצחתי שיניים, האם להתעמת או לא?
אז ממש בקצרה, שקר בגילאים הצעירים זה באמת הישג התפתחותי. זאת אומרת שילד בגיל 6 כשהוא אומר שטפתי ידיים, אחד, הוא כבר מבין שיש ציפייה לשטוף ידיים, שזה מרגש, תודו. שתיים, הוא כבר מבין שיש משהו שהוא יכול לעשות, והרבה פעמים זה נורא מצחיק, אתה רואה ילדים קטנים עם השוקולד בתוך הפה, ואתה שואל אותם מי אכל, והם אומרים, לא, זה לא אצלי, כזה. אז הוא כבר מזהה שיש איזשהו משהו שיכול לקנות לו רגע של התחושה שאני הילד הטוב, או אני הילד הבסדר. אז השקר בעצם אומר, הייתי רוצה להיות הילד ששוטף ידיים, הייתי רוצה להיות הילד שלא לקח את השוקולד או שהתאפק, הייתי רוצה להיות הילד שעומד בציפיות שלך.
או עינת, או שהוא גילה את כוחו של השקר והוא פשוט נהנה לשחק איתו,
שזה גם
איזה כיף מסוים. ואז הפחד הוא שהוא יגדל והוא יהיה פוליטיקאי או משהו כזה, זה קצת, זה גם מלחיץ.
אבל כל הזמן, כל הדבר הזה, כמו קודם, כל הזמן יש פרומואים, כל הזמן אני חושב אנשים מסתכלים על הילדים שלהם ואומרים אוי ואבוי, הנה הבן אדם המשובש הוא יגדל להיות.
אבל זה אחד הדברים הכי קשים בהורות, שאתה אוטומטית מזהה משהו, אם זה התנהגות, אם זה תכונה, אם זה דבר, ואתה באמת רצתי את 500 צעדים קדימה.
אז השאלה באמת, מה ששאלה, האם להתאמת איתו עם הילד, אם הילד משקר כל הזמן, האם להתאמת ולהגיד לו, לא, לא תותח את השיניים.
אז בוא נשאר פה שורה התחתונה, אנחנו לא רוצים עכשיו להגיד, וואי, איזה יופי, הילד שלי מתפתח כמו שצריך, ולאפשר לו לגלח את הפינות שהן משמעותיות לנו. אז במקומות שבהם אני רוצה שהילד שלי יתחסך שיניים או ישטוף ידיים, אני לא מתחילה לנאום על השקר. אני יכולה להגיד משהו כמו התבלבלת, נראה לי שחשבת שזה מאתמול או משלשום, בוא נשטוף ידיים ביחד. אגב, אני גם לא רוצה להעמיד אותו בכלל במבחן. זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד, הכנת שיעורים, ואז הוא יגיד לי כן, ואז אני אלך לאלקורט, ואז אני אגיד, תראה.
אבל זה, אני חושב שזה ממש נכון. אם הדבר החשוב הוא שטיפת הידיים, אז שימו את שטיפת הידיים לפני השקר, ושטוף את הידיים, ו...
אבל אם תפסנו אותו בשקר, לא לתלות אותו עכשיו על הדבר הזה, ולפתוח לו משפט דרייפוס על הדבר.
ממש לא, זה הדרך הבטוחה לשכלל שרים.
יש לנו עוד שתי דקות, בואי ננסה לעשות עוד שאלה. שאלה לעינת המהממת, כך כתוב. יש לי ילדה בת 8 מאוד בוגרת לגילה, חכמה אחראית ומקסימה, בחוג התעמלות מכשירים מגיל 4, מאוד אוהבת את האימונים. כמה לדעתך נכון לזרום איתה באימונים מבלי שזה חלילה יפגע בה? באופן חברתי או בכלל, מתאמנת 3.5 שעות 4 פעמים בשבוע. אני פוחדת שהיא מפסידה את הילדות שלה. אשמח לעצתך. וכל זה בממש מעט זמן שנותר.
בדרך כלל השאלה היא הפוכה, אוקיי? הילדה רוצה לפרוש ולנו מאוד
חשוב להישאר.
אני חושבת שהילד הוא המומחה הכי גדול לענייני עצמו, ולעולם כהורים אנחנו נהיה במשחק, אם אנחנו מאפשרים את זה, אז הוא מוחמץ. אני הייתי סומכת על הילדה, אין כמו לעסוק בפעילות שהיא אינה מסכים.
חוץ מזה, מה זה להפסיד את הילדות? מה זה הילדות? יושבת בטיקטוק 7 שעות ביום? אפשר לא שוב הילדות? בואו, אנחנו עושים את זה מי יודע מה. עדיף שתתאמן. תקפוץ על המזרן, עדיף.
אני חושבת שיובל צריך להתחיל
לעשות פינת אורות. נכון, ממש, ממש
אמר.
בדיוק, מה זה ילדות?
אין דבר כזה, הכל בולשיט.
עינת, תודה רבה.
תודה עינת, תכיני לי קפה, עוד אני חוזר עוד שעה וחצי.
ביי להתראות. זה נחמד שתי הגישות השונות, זה מעניין לדעת איך זה, איך זה כאילו נהיה אינטגרטיבי לכדי הורות אחת.
אצלנו בבית?
כן.
זה המשחק, אני חושב. אני חושב שגם אחד הדברים שאני תמיד אומר את זה, שכאילו אתה לא חייב כהורה, השני ההורים לא חייבים ליישר קו על כל ההתנהגויות. זאת אומרת, זה בסדר שכל הורה יש לו סגנון אחר, בתפיסת עולם אחרת. בדברים העיקריים, כמובן, אתה לא יכול להיות האבא שאומר לילד בן 14, כן, תגנב אופנוע, זה כיף. והאמא שאומרת לו, אל תעשה ראשון בחיים וזה. אבל, אתה יודע, בגדול זה, תמיד ההתחסות שאני אומר, זה כמו בופה, כאילו, אתה רואה כילד, אתה גדל, יש לך שני הורים, כל אחד נותן את הטעמים שלו וההתנהגויות שלו, ואתה תיקח מה שתרצה בסוף.
אז תלוי, כן, ההורים מצליחים לנסח בדברים, אני חושב, החשובים איזשהו כל אחד.
טוב, חייב להיות, אחרת, כן. זה, אחרת העסק לא יכול לתפקד.
סוס. בוקר טוב, הבוקר יום רביעי, בוקר טוב יובל נתן.
בוקר טוב, אביעד כיסוס.
מה שלומך?
בסדר, אני חושב על המאזינים שרגילים לשמוע אותך וטל בבוקר. תמיד שיש מישהו אחר בתחושת הרגיל לשמוע אותה, זה מה זה מבאס אותך? זה כאילו עבדו עליך בעיניים, זה כאילו... אתה אומר, אני רגיל לדינמיקה ספציפית, אתה יודע, אנשים 20 שנה מאזינים. פתאום בא איזה מישהו אחר, זה לא בטוב, אז אני מתנצל בפני המאזינים.
מה הם החיים אם לא לשרוד את השינויים?
מדיה זה הרגלים, בטח תוכנית רדיו, אנשים רגילים להרגל ספציפי.
אתה חייב מדי פעם לשבור את ההרגל כדי להשיב את הגעגוע להרגל.
אתה רואה
את
תוכנית האהובה לך, שש עם עודד בנעמי, ופתאום בא אופר חדד, נגיד.
אז זה באמת מבאס אותך.
ממש לא. זה הדוגמה הראשונה שעלתה לי בראש, אני מאוד אוהב את אופר חדד.
אבל כן, אני מבין מה אתה אומר.
מה לעשות, אלה החיים.
בדיוק, אלה החיים.
שצריכים לנסוע לחול, צריכים לחיות את חייהם, אי אפשר כל היום, כל הזמן, כל הזה.
נכון מאוד, אני...
אבל יש פה איזה בגידה באמון של המאזינים.
אז אנחנו מנסים שזו לא באמת תהיה בגידה באמון. אנחנו אומרים, חופשה, יחזור ביום זה, שזו לא תהיה בגידה באמון, אלא משהו שהוא לפעמים מבאס, אבל אתה יכול לא רק לשרוד אותו, אלא גם ליהנות, להגיד, וואי, דווקא כאילו היה ממש נחמד ואחלה היום.
אנחנו מודים למאזינים על הסבלנות ועל הפתיחות.
כן, בטח.
אוקיי.
והבחור הזה שאמר, מה זה ילדות?
בדיוק.
שש שעות בטיק טוק.
נכון.
מה, הם מאוד הזדהיתי איתו.
הזדהית? אהבתי.
לא, אני אומר, זה משהו ש...
Welcome, Mr. President.
אז באמת רציתי להגיד לך על זה שאני לא... אני ממש... הפחדת אותי קודם כי אמרת לי שלא... לא לנסוע עם האוטו לנתב"ג.
זה מה שאמרו, שביום...
אבל בכלל, גם לא בלילה?
אז יכול להיות שבלילה כבר...
בלילה הוא ישן.
לא, גם הוא אמור להגיע ב3:30.
בצהריים.
כן, ואז אמרו להתפנות כל העניין, אבל ההמלצות של המשטרה, שהיסטרית בצורה קיצונית על הדבר הזה, היו שלא להגיע לנתב"ג ברכב פרטי אלא רק בתחבורה ציבורית, כי הכל יהיה חסום. אז אני לא יודע איך זה יהיה בערב, אבל...
בלילה...
תרענן את הרב-קו שלך לרכבת, אביעד. יש מצב שאתה נוסע ברכבת.
כי אני ממש בניתי על זה, שאני אבוא עם אוטו, ואני אכנה בחנייה לטווח רחוק בנתב"ג.
אז יש יותר טוב מזה, שעשיתי עכשיו שנסענו לקפריסין.
מה?
שאתה פוגש אותך איזה מישהו, כמו ולי פארקינג, אתה מגיע עם האוטו שלך עד הגי, עד השער של הטרמינל, הוא לוקח את האוטו, כשאתה נוחה, אתה מתקשר אליו, והוא מחזיר לך את האוטו. אתה לא צריך, אין לך את השאטל הזה לחנייה.
בדיוק, אני לא רוצה את השאטל.
אז יש כזה שירות.
ויש לך את הטלפון של השירות?
כן, ודאי.
אז אתה תכף תשלח את הטלפון של השירות. וואי, זה מה זה מתאים לי לבוא.
נכון, הכי טוב.
לפקיד את הזה בבלה.
אבל ציפיתי שיחזרו לי את האוטו נקי, אתה יודע, לא.
לא, קיבלת מה שאישרת, בסדר, בסדר. אז אתה מתרגש מביקורו של הנשיא האמריקאי. אני מרגיש שנורא מנסים להדביק אותי בהתרגשות כבר כמה ימים, ואני הנשמה השחורה שלי לא מתרגשת. מה אפשר לעשות?
קשה להתרגש באמת, כי כאילו אתה יודע, קודם כל אתה רואה את הסדר יום שלו בארץ ואתה אומר בוא נעשה, מסכן, גם ככה הוא עוד שנייה בן 80, אין לו כוח, הוא לא זוכר איך קוראים לו ומי הוא ומה הוא, וזה עכשיו צריך להיות ביד ושם ואת ארוחת נשק טכנולוגית ופגישות של רבע שעה פה ורבע שעה שם. אני חושב שהקטע אבל הרגש והמעניין זה יהיה לראות את הקרב על הפוטו-אופ, על ההזדמנות התמונה, בגלל שאנחנו בקמפיין בבחירות גם בארץ, אנחנו עוד כמה חודשים בבחירות גם פה, אז ברור לנו שגם יאיר לפיד שמראש הוא קצת מחובר אינטימית מפלגה דמוקרטית ומצפה שיתנו לו שם איזה בוסט יפה, וגם גנץ שמבחינתו הוא לא מוותר ליאיר, הוא רוצה גם כן להיות מנהיג המחנה, אז הבנתי שכבר היה איזה קרב לגבי מי יצטלם, מי יקבל את התמונה הטובה עם ביידן, אז
בין שניהם?
כן, כן.
אני הבנתי שהיה סיפור עם טקס הפתיחה של המכבייה מחר, כי מה שקורה, זה ראיתי אתמול בחדשות.
אגב, המכבייה זה דבר מרתק בערך כמו ביקור ביידן, אבל בסדר, בואו נתקדם לזה.
גם בעיניי, אבל בסדר, פרגן.
אוקיי. זה יהודים וספורט, בוא אחי, בוא. יפה שמנסים, אבל זה לא...
לא, בסדר, אבל אתה יודע, זה מיקרו-קוסמוס שיש בו רק יהודים וספורט, אז גם בו אתה יכול לסמן מצטיינים יותר ומצטיינים פחות, בסדר.
וגם הסטנדרט, אתה יודע, כל עוד אף גשר לא קורס ואף אחד לא נופל למים, היה אירוע מוצלח.
זה ממש ממש נכון. אז היה סיפור עם הטקס פתיחה של המכבייה, כי באופן מסורתי, פרוטוקולי, נשיא המדינה, לצורך העניין הרצו, פותח את הטקס ונועם. ואתמול ראיתי בחדשות 12 שהגיע בקשה מלשכתו של לפיד, שהוא זה שיפתח בנאום את טקס הפתיחה של המכבייה. נדמה לי שהם הזכירו שמי שיושב שם בוועד מכבייה, המכבייה מקורב לגנץ, לא יודע מה, אבל בכל מקרה התשובה שהחזירו היא שנצמדים לפרוטוקול, ונשיא המדינה זה נשיא המדינה, ולהבנתי לא ינעם יאיר לפיד, זאת אומרת, מכיוון שכך, הוא רק יכבד בנוכחות.
הוא עושה אבי נעלבי. לא רוצים? אני לא...
בדיוק, אז אני לא בא בכלל. אם לא רוצים אותי ראשון, אז אני לא בא בכלל.
אני יכול להבין אותו. תשמע, הוא ראש משלה לא להרבה זמן, אתה יודע. הוא רוצה ליהנות מכל מנעמי השלטון. כל עוד הוא לא מקבל את המנעמי השלטון באיזשהו אופן. זה לא פייר, מה זה?
זה בין אבי נעלבי ל... בוא נגיד יהו נתניהו, כן, אוקיי? למה זה... תתייחסו אליי כסטאר, אחרת אני... לא, נתניה, נתניהו כבר... נתניהו כבר... מצבים
נתניהו כבר היה מבטל את המכבייה, פותח אותה מחדש אצלו בחצר וזה. וגם בוז'י הרצוג, בוא לא נשכח שגם לאיש הזה יש פרטנזיות פוליטיות. אני חושב שהוא נשיא, הוא נשיא כרגע די פופולרי, אני חושב, אנשים די מחבבים אותו. אבל הוא בחור לא מבוגר מאוד, והוא גם מתכנן לחזור לזירה מתישהו.
יכול מאוד להיות גם... יודע, בקלים הנוכחי הוא הדבר היציב היחיד, אז זאת אומרת, זה מאוד מוסיף לו. זאת אומרת, מחפשים מנהיג של מדינה, זה מאוד לא ברור מי ראש הממשלה, אבל נהיה נשיא, זה די ברור. יש עוד משהו צריך לך. אני חושב שתמיד אתה יודע, סוגרים את הכבישים ומשטרה, וכמו שאתה אומר, והכל נורא 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 היסטרי, ומתכננים את הביקור טוב טוב טוב, אבל לא יצליחו לשכנע אותי שזה אך ורק טכניס. תמיד יש איזה מין ריח של איזו קרטנות כזו, של איזה דוד מאמריקה, של איזה אבא גדול ועשיר.
של ביקוע מחט בבסיס.
ממש, כן, שצריך לסדר לכבודו.
לנקות דחוף, כן. כן, לסייע את העצים.
ותכף הוא יכיר בירושלים ויגיד לנו שאנחנו טובים, וה-BDS טועים והכל יהיה בסדר. משהו נורא עלוב. ברגע שאני רואה כאילו, אתה רואה, נגיד כזה, יונית לוי עולה על הז'קט הלבן, זאת אומרת, אומר, איזה שמחה גדולה יש, והכל מין התרגשות כזו במה. עכשיו, זה מנהיג של מדינה שמגיע לבקר מדינה אחרת. יש משהו נורא עלוב בלא לשים את זה בפרופורציה.
אבל זה גם, חלק מעניין, זה לא רק העניין שלו, זה גם העניין של האמריקאים. כי אני אומר לך, עניתי בנתב"ג לפני יומיים שחזרתי מחול, כבר אתה רואה שם הרקולסים אפורים ענקים, דגל הברית מחכים שם. הם מגיעים במשלחות של מאות אנשים, וסיקרט סרוויס, וכל הדברים שהכרנו מכל הסרטים וכל הזה. הם גם לוקחים את עצמם מאוד 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 ברצינות. ובוא נגיד את האמת, מבחינת בוא נבין את הקשר הכללי. ביידן כרגע הוא נשיא מאוד מאוד לא פופולרי בארצות הברית. האפרובל רייטינג שלו, שזה מה שבודקים כל הזמן לגבי הנשיא, כמה הוא פופולרי, כמה הציבור מאמין שהוא עושה את עבודתו היטב, הוא כרגע ב-38%, שזה
מאוד נמוך.
הוא היה כבר ב-33%, אבל זה מאוד מאוד נמוך, כי גם מחירי הדלק וכל התחושה הכללית היא שאין מישהו בבית, ועדיין הוא מדבר על זה שהוא רוצה לרוץ בסיבוב הבא, מה שלא מאמין שיקרה. וכל המסע שלו לפה בעצם רק תחנת ביניים בדרך לסעוד ששם הולך לעשות את העבודה האמיתית, צריך להתחנף לסעודי, כן. כדי ששחררו לו את הדלק, כדי שהמחירי הדלק ירדו, ואולי זה יעזור לו פוליטית. אז אנחנו גם לא כל כך חשובים בתוך הסיפור הזה. זה...
אני חושב שחלק מהסיפור שמאוד מאוד מתכוננים, זה כי הם גם רואים בו, וכנראה בצדק, אדם שברירי, כי הוא איש מבוגר שמחשב עבודיו לפעמים נודדות, והוא לא כך לוחץ את הידיים הנכונות, בגדול אפשר להביא אותו לאפגניסטן, והוא היה אומר ביוטיפול ישראל.
לגמרי.
ג'רוזלם הסבירה, אבל...
והשאלה שלי, קוסמן, אם הוא לא ביודם הקשיר, אז מי מפעיל אותו? מי המוח שמאחורי הקלעים?
התשובה הטרגית היא שאין אפילו כזה.
לא, חייב להיות מישהו. מישהו שם מפעיל את העניין. תשמע, מישהו קובע אג'נדה, מישהו מחליט אם הוא ייפגש או לא ייפגש. אם הוא לא עושה את זה בעצמו, אז מישהו עושה את זה. כאילו, אתה יודע, זה... מי זה המישהו הזה? שאלה טובה.
אני באמת לא יודע. יש שם בידיעות אחרונות מדברים עם ראש חטיבת הטקס במשרד החוץ, והוא אומר... שעל הקורונה, שמבחינת האמריקאים המגפה ממש לא נגמרה, הם דואגים שסביבתו של הנשיא פה בביקור בישראל תהיה כמה שיותר מעובררת, עם מעט משתתפים עד כמה שניתן. מדובר בנשיא מבוגר שנמצא באמצע ביקור אזורי. הדבר האחרון שהם רוצים עכשיו זה שהוא ייכנס לבידוד במלון בירושלים במקום לנסוע לסעודיה לפי התכנון.
כמו שזה יכול להיות קטעים, דרך הוא חוטף קורונה בארץ,
אוכל קורונה בארץ,
והוא לא יכול לטוס, והוא לא יכול כלום, והוא תקוע בארץ שבועיים.
בעצם קורה לו הפחד הגדול שלי, שבשלו לא הכרחתי לך לעשות בדיקת הקורונה.
בדיוק, יושב במלון, פותח, רואה פאולה וליון, כאילו אין לו מה לעשות, זה מה שהוא רואה.
בדיוק, יושב במלון, רואה פאולה וליון. הם אומרים שני הנושאים שהשפיעו הכי הרבה על הגיבוש, על גיבוש הלוז של ביידן, הם הקורונה והחום. וזה הנשיא...
תשמע, יש לו לוז מאוד מאוד עברירי, בוא נגיד את האמת. אתה יודע, פגישה רבע שעה פה, פגישה רבע שעה שם, זה כאילו... זה באמת ברמה של בובת שעבה שמנהידים אותה ממקום למקום, זה בערך הווייב של זה.
זה כנראה קצת ככה.
אבל אתה יודע, בסך הכל אני מניח, אנחנו נקבל את הסינקים בזה, שהוא ידיד ישראל, וישראל היא המדינה החשובה ביותר, ותהיה פה איזה אורגזמה לאומית לדקה ורבע, ואז הוא יצא לסעודיה, יגיד להם אותו דבר, וזהו.
נכון, כי האמת היא שאנחנו רוצים ממש מעט בשביל האורגזמה הלאומית.
כן, תן, קצת אהבה,
show kicking with your torso boys getting high and the girls even more so wave your hands if you're not with a man can I kick it
yes you can
I got you got we got everybody I got the gift gonna stick it in the goal it's time to move your body Music for your masses Give no head, no backstage passes Have a proper giggle, I'll be quite polite But when I rock the mic, I rock the mic You got no love and you're with the wrong man It's time to move your body If you can't get a girl but your best friend can It's time to move your body
איזה שיר רייטינג זה? איזה שיר של ימי רייטינג זה? רוק די-ג'יי, נכון?
כן, ממש זה הווייב.
תהיתי אם תשים לב.
לגמרי, לגמרי.
זה ממש, אני ממש זוכר שיצא הקליב, אני רואה אותו ממש במערכת של רייטינג.
קטע. באמת שהיינו עכשיו בקפריסטי, לנו אוטו שם, ויש שם תחנת רדיו, קוראים לה ויבה מיוזיק, ותעבר, שפונה, באנגלית, פונה לאנגלים שגרים בקפריסטי, שזה הרבה אנשים מסתבר. עכשיו, זה בעיקר אנשים, אתה יודע, פנסיונרים וכאלה. אז רוב השירים זה שיר, כאילו, השיר הכי טרי שתקבל זה קייטי פרי, לא יודע, מ-2010, כאילו, אחי. וכל הווייב היה גם כן, החזיר אותי לגמרי לעולמות האלה, ואתה יודע, נוסטלגיה היא...
איזה
שזקנים.
בדיוק, אבל איזה כיף זה שאתה יכול להגיע לגיל שאתה שומע את התחנות איזי ליסנינג האלה, אבל בלי הגילט.
להפך, אתה נהנה, כמו זה בשבילי.
זה חולף על פני, בדיוק.
בדיוק, ופרסומות להחלפת ירך באמצע וכאלה דברים, וזה בשבילך.
נספרסו מציגים תערובות להכנת קפה קר בטעמי לימוננה וקוקוס לרגעים חדשים של קיץ, עכשיו במהדורה מוגבלת באתר ובבוטיקים של נספרסו בכל רחבי הארץ. הזיכרון הכי חזק שלכם כילדים בקייטנה. משהו חברתי שקרה.
לך אין איזה טראומה?
מה שניסיתי לחשוב על...
אני זכרתי משהו.
דברים מאוד מינורים.
אבא שלי עבד בנק ישראל, ובתקופתנו לא שלא הוא ילד כך לאן הוא הולך בקייטנה, הם רושמים אותו אוטומטית. אז רשמו אותי לקייטנת ילדי בנק ישראל, שמו אותי באיזה אוטובוס עם... עשרות ילדים שאני לא יודע מי הם ולא מכיר אותם ברב גילאי גם, אתה יודע, הייתי לא יודע בין 8 או 8 ילדים, בין 14 ידעתי, אבל אמרו, יש סוסים, אז אתה יודע, אתה בא, אתה מדמיין שיקחו אותך לאיזה מושב, יש סוסים, ואז הגענו והיה איזה חמור סתום עין שהיית יכול לעשות עליו סיבוב דקה וחצי, וזה היה הסוסים של הקייטנה ומבחינתי זה הטראומה.
עכשיו אני הייתי הולך תמיד לקייטנה כזה באיזה בריכה שהייתה ליד הבית שלנו. אני רק זוכר שכל פעם היה איזה מין מופעי סיום כאלה שהיו קופים על כל הילדים להופיע, ויש לי ממש שירים בראש.
נו, איזה למשל?
הייתה שם איזה רכזת, איזה שקראו לה אביבית, וזה היה, השירים תמיד היו על לעיתים שבאותו זמן הם חמים ברדיו.
כן, כן.
זה היה אש על הפנים של רמי קליינשטיין. ואנחנו שרנו לה, אלוהים למה
יש בקייטנים?
אפיבית, נפילה על הפנים.
מדהים.
זה היה שיר.
וכל ההורים היו צריכים להגיע גם לטקס סיום וכו'. זה היה כזה?
כן, כן, שזה היה נורא.
אני את הרמה הגדולה שלי גם באותה קייטנה, עכשיו נזכרתי גם, שתמיד בקייטנות הקטע היה שוקו ולחמניה, זה מה שניחם אותך בתור ילד.
נכון.
ושם היה לחמניה ומיץ קפו. והמיץ קפוא של פעם, שאמרו לי, אתה כבר אין את המוצר הזה, אתה זוכר את המוצר הזה? זה הקוביית קרח שזורקים עליך, ואתה צריך למצוץ אותה כאילו בשיא הקריזה שלך, לקבל איזה טיפת סוכר וצבע מאכל.
ועד שזה נהיה רך מספיק, כבר אין בזה טעם, זה רק קרח.
זה רק מים דלוחים.
אצלנו היה שוקו ולחמניה.
תמיד.
ספרו לנו, הזיכרון הכי הכי חזק שלכם מקייטנה בקיץ, דברים שקרו לכם בקייטנות בקיץ, בארץ או בעולם, איפה שאתם רוצים. 1-900-7-2-99-99, זה הטלפון, 1-900-7-2-99-99, גם אם הייתם מדריכים או מדריכות, ויש לכם סיפור טוב בנושא, דברו איתנו. 1-900-7-2-99-99, אחד או אחת מכם יזכו מכונת קפה של נספרסו, אפשר לשלוח את הסיפורים גם בוואטסאפ, זה 054-999-43-99.
רגע של קיץ, בחסות נספרסו, המציגה רגעים חדשים של קיץ. בואו לטעום את תערובות הקפה הקר, בטעמים לימוננה וקוקוס. עכשיו, בבוטיקים של נספרסו, המהדורה מוגבלת.
שני, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך, שני?
בסדר, קצת מתרגשת, איזה כיף לדבר עם שניכם.
תודה רבה.
ביד, יובל. זה גם מרענן מדי פעם... כל חדש, למרות שאנחנו אוהבים גם את הקבוע.
יפה מאוד.
עשיתי את הבוקר.
ממש יפה.
תודה.
שייקר, זוג כוסות ושלושה שרבולי קפה, מתנת נספרסו שלך. ביקשנו היום לשמוע על הזיכרון הכי חזק שיש לכם מקייטנות כילדים. אז מה?
אז ככה, אני באה ממשפחה צרפתית, והם רצו לשלוח אותי למחנה קיץ של צרפתים בכיתה א'. הייתי מאוד קטנה.
פה בארץ.
פה בארץ,
כן.
בן שמן או משהו כזה, ואני זוכרת שהייתי מאוד קטנה וזה היה לי מאוד מאוד טראומטי. כל לילה אני בוכה, כל יום אני מרגישה לא קשורה, כי זה לא רק היו צרפתים, הם גם היו דתיים, אז כל התפילות לפני האוכל ואחרי האוכל ובבוקר ובצהריים, ומה אני קשורה לזה, אני בכלל חילונית, אבל כאילו בגלל שזה צרפתים אז הם רצו שאני אהיה בתוך המסגרת הצרפתית, ובתוך כל כיף הזה עם המון ילדים שאני לא מכירה ובוכה כל לילה וקשה לי. אני רק מחכה שיגמר המחנה קיץ הזה וכל הילדים הולכים ולוקחים אותם ועוד הורה מגיע ועוד אוטו מגיע ולוקח ילד ועוד אוטו מגיע ורק ההורים שלי לא באים.
ההורים מה ביום שצריך לאסוף אותך מהקייטנה?
שצריך לאסוף מהקייטנה.
הם לא מגיעים.
מהמחנה קיץ, כן.
מהמחנה קיץ. אחרי כמה זמן שאת שם עוד פעם?
לדעתי זה היה שבועיים. יכול להיות שזה היה גם יותר, אני לא כל כך...
שבועיים בכיתה א' זה מרגיש כמו שנתיים, אתה יודע.
ברור.
הייתי ממש קטנה. בטוח הייתה לפחות שבת אחת שם. והם לא מגיעים, והם לא מגיעים, ואין טלפונים ניידים, אז אי אפשר להתקשר אליהם.
לא, אבל יש שם איזה משרד או משהו, לא?
יש משרד, אבל כאילו התקשרו לבית ולא עונים.
ולא עונים, אוקיי.
אז אנחנו, אני מחכה, וכל הילדים הולכים. ועובר הזמן ועוד זמן, ואני בתחושה שלי עבר לפחות 10 שעות, למרות שכנראה זה היה בסביבות השעה, אולי שעתיים שהם יחרו, אבל עדיין.
אבל את אומרת את כולם כבר אספו בשלב הזה.
את כולם אספו, אפילו הייתה לי בדודה באותו מחנה קיץ, אבל היא גדולה ממני, אז היא כאילו לא הייתה איתי, והדודים שלי אמרו לי, את תהיה בסדר, נכון? ופשוט נסעו גם, ולא נשארו בפוקות, ולא כן. אז ופשוט ככה, ואני יושבת שם עם המנהל קייטנה, שגם הוא עצבני וכבר רוצה ללכת, אחרי השבועיים שבטח גם לא היו נוראים, וממש התחושה הזאת של זהו, של שכחו אותי ולבואו לקחת אותי יותר לעולם.
יאו, איזו זוועה, ועוד אחרי השבועיים
הישבים
האלה.
הם באו אחרי בערך שעה, באיזשהו תירוץ שהאוטו היה מקולקל או משהו.
זה כנראה היה אמיתי, כנראה פשוט התקלקל האוטו, ולכן יכרו לאסוף אותך.
ומאז לא בקשר עם ההורים ומסרבת לדבר צרפתית.
לא, אני בקשר עם ההורים ואיפשהו סלחתי להם, למרות שזה עדיין.
ויש לך ילדים?
צרוף, יש לי ילד אחד.
ואת מקפידה לאסוף אותו בטירוף כאילו מאז?
בטירוף, אין, הוא אף פעם לא יהיה אחרון בשום מקום.
זאת אומרת, טראומה זה דבר טוב. מחנך אותך
יותר. יכול להיות דבר מצמיח לפעמים, אבל העניין הזה של לא לאסוף ילדים בזמן, זה דבר שאי אפשר לא לפשל בו, נכון? אתה לא תמיד מגיע לאסוף אותם בזמן ממקומות. כי הדימוי הזה של ילד שמחכה ואת כולם לקחו ואותו לא, זה נראה לי מצד אחד הדבר הכי נורא, אבל מצד שני, מי תמיד הגיע בזמן?
אני משתדל מאוד מאוד להגיע בזמן, תמיד. אני לא חושב שהילדים שלי אי פעם לא אספו אותם בזמן או משהו כזה. וגם בגלל שההורים שלי, היה להם גם, אתה יודע, התקופה, אני גדלתי לא יודע, ב-80s, אתה יודע, גם לא היו טלפונים, לא היה זה, והכל היה מאוד לוס כזה, אתה יודע, אתה חוזר מבאמת טיול של הצופים, מגיע ב-5:30, הם באים ב-7, כזה, אתה יודע, זה כזה מין, זה הייתה התקופה. אז אני זוכר את התחושה הזאת, תחושת אף אחד לא בא לאסוף אותך, וזה באמת טראומטי.
זה נורא, זה נורא.
אני מאוד מאוד משתדל גם כי הילדים שלנו, לדעתי, אף פעם לא היה מצב שלא אספו אותם.
אני חושבת שגם אם היה מצב שיש סיכוי שאני אחר לילד שלי, תמיד דאגתי שיהיה לי גיבוי שיבוא, כאילו
שיהיה מי שיבוא לקחת אותו.
וככה אנחנו מייצרים ילדים מפונקים, והם בעצמם יזניחו את הילדים שלהם, והכל ממשיך וככה זה קורה.
לא, אבל זה טוב, זה עדיף ככה. הנוזליות הזאת, שכאילו הם יבואו כשיבואו, ואי אפשר להתקשר,
לא, אני גם יכול לאתר את הילדים שלי כל רגע נתון, יש לי אותם באייפון, אתה יודע.
נכון, בפיינמן.
זה בכלל זה.
תודה, שני.
תודה.
תודה רבה.
ביי.
ביי.
מיכל, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר.
מיכל, ספרי, בסדר כמו, ספרי על הזיכרון הכי חזק שלך.
תפריקי.
בדיוק.
זה היה בכיתה ב', הייתי בקייטנה של הקאנטרי, ואני לא יודעת לשחות, זו בערך הקייטנה היחידה, וכנראה, לא יודעת, אני ועוד חברה הצלקנו למדריך, ואז לא יודעת בדיוק מה עשינו שם, והוא חשב שזה יהיה רעיון טוב פשוט לזרוק אותי לבריכה. והוא זרק אותי לעמוקים, וכמובן שלא הצלחתי להרים את עצמי למעלה, וממש נלחצתי, ואני זוכרת כזה במאומם ששמעתי את חברה שלי צועקת לו, היא לא יודעת לשחות, היא לא יודעת לשחות, ואז הוא קפץ והוציא אותי. הייתי ממש ממש בלחץ, גם ממש פחד, וגם הרגשתי קצת השפלה.
כל הילדים היו מסביב וראו את זה?
כן, כן, זה היה בחוץ, בצד בריכה כזה, שאף פעם נכנסתי לבריכה, שהייתי יושבת, אבל...
באיזה גיל שוב?
כיתה ב'.
כיתה ב', אוקיי.
כן, אני לא זוכרת, נראה לי בין א' לב' או בין ב' לג'. וזהו, רגשתי מאוד מאוד מושפלת ובכיתי המון. עד היום אני גם לא יודעת לשחות.
באמת?
עד היום את לא יודעת לשחות?
לא יודעת לשחות, אני נכנסת לבריכות.
אבל למה?
אני מפחדת ממים.
ואת אומרת שזה עוד היה קודם, נכון? זאת אומרת, ממש מגיל צעיר הייתה לך רתיעה מזה.
והיית רוצה לדעת לשחות?
זה לא דחוף לי, ניסיתי כמה פעמים, לא הצלחתי אף פעם ללמוד, ונראה שהפחד גדול מה...
ניסית לימודי שחייה, או ניסית איזשהו ליווי טיפולי בלימודי שחייה שהתגברות על פוביה וכזה?
לא, רק לימודי שחייה.
כי יש דרכים, זה כמובן, אני לא חושב שמשהו מחייב, לא בא לך אז לא, הכל בסדר, אבל יש דרכים.
כן, אני יודעת שיש.
וגם, את יכולה לשאול את הבריכה של הקטנים.
מאוד מאוד גדול. זה נכון.
את נכנסת לבריכה של הקטנים לפעמים?
מעדיפה שלא.
כי זה מקום מגעיל, הבריכה של הקטנים. אתה לא יכול להתנתק מהמחשבה על שתן. בבריכה של הגדולים אתה לפחות יכול להתנתק מהמחשבה הזאת.
הבנתי.
ממש כן.
לא בסדר, שמותר לי, יש אנשים שמפחדים ממים, יש בת שמפחדת מטווסים, כל אחד יש לו את הפחדים שלו, הולך לדעת איפה זה בא.
אבל אתה פוגש יותר מים מטווסים בחיים האלה.
תתפלא, תתפלא. לא, היא מפחדת מכל בעלי הכנף. תגיד שהיינו שם בקפריסין, איזה, מה זה היה? זה פלמינגו פתאום, כאילו, הופיע שם שגם כן עשה לה...
והיא לא אהבה את זה.
זה מגלגולים קודמים הדברים, איך תדע, כאילו. אני מכיר מישהו שיש לה פחד ממדרגות נאות יורדות. אין לה בעיה לעלות, אבל היא לא יכולה לרדת. אתה יודע, זה... כל אחד זה חלק מהאישיות. היא לא רוצה לשחות, סבבה, הכל טוב.
הכל טוב לגמרי, למרות שאני שואל, אם את רוצה, יש, יש, יש
דרכים.
ברור שיש דרכים.
אני רק אגיד שאחרי זה, אני זוכרת באתי עם אבא שלי, כדי להתלונן שם על המנהל של הקאנטרי, שזה היה ממש טראומטי, וזה פשוט נפטר בזה שנתנו לי כזה מדבקות.
כמה קל לשחד ילדים.
מוקחים מדבקות. תראי, האמת היא שללכת לקייטנה בקאנטרי, כשהדבר שאת נרתעת ממנו הוא מים, זה די אבסור. זאת אומרת, אפשר היה לבחור קייטנה אחרת. קייטנה בקאנטרי ממוקדת במה שיש לקאנטרי להציע, לא?
זה ברכה.
ברכה ו...
האופציה היחידה, לא היה כזה הרבה דברים על...
טוב, סיפור באמת מרגש וקורא.
תודה רבה, מיכל.
המדבקות עדיין קיימות או ש...
לא. אבל הפחד מהמים.
רק הטראומה נשארת.
בדיוק, רק הוא נשאר. ביי, מיכל.
ביי, תראות יום טוב.
אז אם מי יקבל עכשיו, אנחנו צריכים להחליט, יובל, מי יקבל את המכונת קפה.
אני שומע אתכם ברדיו, ואני אומר, בוא נה, כאילו, מה זה, קל לי לבחור, אבל שאתה נמצא פה בעמדת השיפוט, אתה יודע, עם גלימת השופט, זה מאוד קשה, כי יש סיפור המטטה של רעות.
אתה לא מדבר באירוניה, נכון?
רציני, אני באמת לא יודע מה להחליט.
אז יש לך את רעות עם המטטה.
אירוניה, אמרתי מאירוניה ב-2002, בגמר אירוניה.
אז רעות, יש לה את המטטה, את הבקש המטטה שנכנסה בבטן, באיזה מין מרוץ שליחים כזה.
כן. ערן, שהלך להפגנה פוליטית מול הבית של בגין וגמר במגרש הרוסים.
נכון, אחרי שהיה במחנה קיץ של נוער שוחר מדע. ואת שני שדיברנו איתה עכשיו,
שלא אספו אותה מהקייטנה, שזה באמת כאילו...
שזה מצד אחד קלאסי מדי, אבל שזה פשוט נוראי.
בטח אחרי שבועיים שהייתה בקייטנה, שהיא לא הכירה אף אחד ולא הייתה דתייה ולא רוצה לדבר את זה.
כן, קייטנה של צרפתים, אתה מבין שגם הם הגיעו לארץ, הם היו צרפתים וההורים, במקום הדחף שהיית חושב שיהיה להם, שזה לשלוח אותה למקום שהיא כמה שיותר תוכל להתערות בחברה המקומית, שלחו אותה לקייטנה של הצרפתים, ושם היא הרגישה זרה.
תשמע, אני מחכה עוד פעם, היום אנשים מתחשבים בילדים באיזשהו אופן, באיזה קייטנה. פעם זה היה, צריך פתרון יחסון לילד, מה שיש ונראה לנו הגיוני וזול וקלאב, יאללה.
לכן אם בנק ישראל מציע קייטנה בדיוק וצל ההורס, יאללה.
מבטיחים ניסוסים ואני בא ורואה חמור, זה בעיה שלי, לא של אף אחד אחר.
מעניין אם מישהו הבחין בזה שזה חמור, או שבאמת חשבו שזה סוס, אתה מבין?
כנראה צילמו אותו מרחוק, זה נראה
זה נראה דוהר, כן. אז מה?
ויש לנו את מיכל עם הבריכה.
ואת מיכל עם הבריכה. אני אפקיד בידיך את ההחלטה, את הכבוד.
תשמע, אני חושב ש... הרבה סיפורים מרגשים, אני חושב שה... תראה, שאני על הטראומת... לא אספו אותה. מצד שני, הפכה להיות אמא מאוד מאוד משקיעה, והילד שלה תמיד אוספים אותה, אז אני אומר, יצא להם זה משהו טוב. המטטה, זה היה מבהיל בזמנו, אבל לא קרה כלום. מגרש הרוסים גם כן חוויה יפה, לילד די חנן, שכנראה בשום דרך אחרת לא היה מגיע להסתבך עם החוק.
להסתבך עם החוק, נכון.
אני חושב שהזריקה לבריכה...
הזריקה לבריכה.
ועם כל המשמעות של הדבר הזה, זה באמת טראומה הכי קולנועית. אני יכול לדמיין אותה לגמרי.
ממש. בסדר גמור, מיכל, את מקבלת מכונת קפה, ורטו נקסט של נספרסו, וזה כמובן מתנת נספרסו, המציגים תערובות להכנת קפה קר בטעמי לימוננה וקוקוס, עכשיו גם בהזמנה במוקד הטלפוני של נספרסו, חיגור כוכבית 2500. עוקב אחרי הסדרה הדס קליין, עדותה של הדס קליין.
הדס קליין, כן, אני לא עוקב ממש אובססיבי, אבל אני מדי פעם רואה מה נאמר שם, שומע פה ברדיו.
איזה תואב זה!
תשמע, זה בעיקר, בעיניי, זה מראה לך את עולמם של העשירים והמחוברים וכל זה, שזה באמת עולם שהרבה פעמים אנשים אומרים, וואה, איזה כיף להיות מיליונר, כמו ארנון מילצ'ן, ושלי עוזרת פרטית כמו הדס קליין. אז זה לא כיף בכלל, אתה פשוט חי בסבך של אינטרסים ושקרים וקומבינות וחנפנויות וכל הדברים האלה, שבאמת לא שווה את כל הכסף שבעולם בשביל לחיות ככה. כל הדבר, אתה רואה את הוואטסאפים, את ההתחנפויות האלה, את גועל נפש.
תראה, אני עדיין בטוח שאם כבר להיות אחד מהם, אז עדיף להיות מילצ'ן מלהיות הדס קליין, כי היא גם עובדת בתפקיד ה-thankless הזה של לייצג את האינטרסים של בעל
האור. בוא, אני מכיר כמה אנשים עשירים, עבדתי איתם, אתה יודע, כולם, יש להם איזה דפיקויות כאלה ואחרות, כולם גם תמיד יש את העוזרת האישית הנאמנה, שהיא יודעת את כל הקומבינות, יודעת את למי מתקשרים ולמי מסמסים, ולמי שולחים מתנות פה ולמי שולחים מתנות שם, וזה העולם, אתה יודע, כאילו בסוף העוזרות האישיות האלה, הן לא מרוויחות, זה לא שכר מינימום, בוא, הן חיות גם יחסית יותר טוב מהרגיל, ועדיין זה, אף אחד לא הכריח אותם לעשות את הדבר הזה, זה איזושהי בחירת קריירה, שאני מניח שיש בה גם דברים מלהיבים, יש גם דברים מאוד מאוד עלובים, ושאתה רואה את הוואטסאפים האלה,
כן, ולא כולם מתמודדים גם עם אנשים כמו ביבי ושרה, שהתובענות שמיוחסת להם היא לא דומה לדברים אחרים.
כן, אבל בסוף, אתה יודע, זה איזשהו עולם שבו אתה נכנס, הם אומרים, נגיד, שכל פעם ששרה וביבי היו באים לבית בבית עיניים, היו מורידים מהקיר את כל התמונות שלהם, מחובקים אנשים אחרים, ומשאירים רק את התמונה עם שרה.
כן.
אתה יודע, זה איזושהי בחירה. כאילו, זה איזושהי בחירה שבו אתה אומר...
שלה, אתה מדבר, של הדת.
כן, או של אמנדה, או של, אתה יודע, כל הדברים האלה, זה אנשים שהם בתוך איזושהי מערכת של קומבינות וחברויות, או שאיך שהם מגדירים חברויות, שזה נורא עצוב בעיניי, בסוף.
זה נורא עצוב. מה זה איך מגדיר חברויות? בסופו של דבר, מערכות יחסים, הן מערכות יחסים, וצרכים הם צרכים. זה לא שכשנהיה לך הרבה כסף, אז הצרכים שלכם אחרים. נורא עצוב באמת לחיות בעולם כזה, שאלה הקשרים שאתה מנהל.
כן, ושאתה אומר, זה, היא מצפה, עכשיו שתשלחו לה מתנה לכבוד פה,
גם היא, מה זה יש לי זה שתגידי לארנון שישלח מתנה? לא היית רוצה להיות בן אדם כזה שמפתיעים אותו במתנה?
וגם, מה הצלחה? מה הצלחה באמת? מה הצלחה שהוא ישלח לך, באמת?
מה הצלחה שהוא ישלח?
לכי, תתכנסי לאוול, תזמין את השמפניה המפגרת שלך ותשקיע אותה לבד. מה
הצלחה
שישלחו לך כל היום? אבל אני חושב הפוך גם, יש כל הסיפור הזה של ג'יימס פאקר שכתב שהוא קיבל משר המתנות נפלאות. עכשיו אני תוהל את עצמי, מה... אני מדמיין מקסטוק כזה, אתה מכיר בליד הקופה כזה, שנשאר לך מהעודפים של הזה. איזה מתנות נפלאות. עכשיו, ג'יימס פאקר, תבין, זה בן אדם מיליארדר, אחד האנשים הכי עשירים באוסטרליה, כאילו משפחה מטורפת. מה הוא צריך מתנות משרה נתניהו? מה העניין הזה בכלל? מה העולם הזה בכלל?
הוא כנראה אבל טיפוס מאוד רגשן, והוא מאוד התחבר.
זה קוקד רציני שהיה נשוי למריה קרי, בוא, אנחנו יודעים מי האיש, כן.
בדיוק. וכן, היא בטח שלחה לו כל מיני קשקושי יודאיקה כאלה, שלחה לו מזוזות וזה, וזה נורא נורא רגש אותו. אחד הדברים שהסנגור של נתניהו,
המתחדד
שצעק עליה אתמול על דס קליין שרצה להפיל ראש ממשלה מכהן, שזה אני כל כך בז לטרמינולוגיה הזאת תמיד. אז
כמו שעורך דין טוב, אני חייב להגיד, אני עוקב אחריו, אני אומר, בוא נע, לא רוצה להסתבך אי פעם, אבל אם פעם נראה לי המתחדד יודע לעבוד.
כן, אבל זה לא בהכרח מחמאה להגיד הייתי רוצה שהוא ייצג אותי אם אני אסתבך פעם לזוג האיש. אז הוא אתמול הקריא הודעות שכביכול כתבה דס קליין, היא כנראה באמת כתבה אותם לשרה נתניהו.
מה זה, צילומי מסך?
כן, היה שם צילומי מסך?
אני יכול לראות, יש בוויינט צילומי מסך.
שמה, יש שם כל מיני דברים בהצלחה ואוהבת ו...
כן, נשיקות ולילה טוב.
נשיקות ולילה טוב, בדיוק.
נשיקות והרבה אהבה.
אמנם לא בקרבה פיזית, אבל בהחלט אוהבת מרחוק. כאילו כל מיני הודעות שלך לשרה נתניהו, שהן לא בהלימה עם זה שהיא הייתה צורחת עליה, וכמה היה קשה איתה, וכל דברים שסיפרה. וכאילו, אחד הדברים, אני חושב שאי אפשר להבין, עד שאתה לא נמצא בתפקיד הזה של הדס קליין, שאתה באמת מייצג את ה... אתה צריך להתחנף.
מה, בוא, כולנו בני אדם, חנופה זה חלק מהחיים. אנחנו יודעים את זה, לא כולנו, בוא נעבור על כל הוואטסאפים שלך, או שלי, או whatever, ולא כולם היו מה שאנחנו אומרים, 100% אמת
וכולי. באותנטיות ואנחנו.
אבל שהדבר הוא נהיה באמת מהות היחסים, והעבודה עצמה, וזה, זה, זה בעיקר מורה רחמים על כל הצדדים.
נכון.
כאילו, אני לא יודע, שוחד כן, שוחד לא, אתה חושב שיש פה שוחד, אני לא יודע, אפילו לא יודע אם זה שוחד, זה זה פשוט התנהגות מגעילה ומיותרת.
בוא, אני רוצה שנפנה למאזיננו ומאזינותינו ונבקש שישלחו לנו בוואטסאפ את ה... את הדברים הכי חנפניים, הודעות חנפניות ששלחתם, מילים חנפניות שאמרתם או שנאלצתם להגיד.
או שקיבלתם.
או שקיבלתם. אם אתם יכולים לעשות forward מהודעות שלכם ולציין גם מה ההקשר זה מעולה, אפשר לשלוח את זה לוואטסאפ שלנו, ל-054-999-4399, אפשר לעשות forward להודעות, אבל רק תגידו למי ואיזה כוח היה בידיו מהמגננת של הילד ועד לאנשים
גדולים. נגיד סתם, זה מישהו ברשות שדות התעופה, שהיית אומר, בוא נה, אולי יכול היום בערב לסדר לי איזה מעבר מתוחכם. לא היית כותב לו איזה הודעה חנפנית?
סופר חנפנית.
שלום, זה אביעד, בזמנו נפגשנו, מעריץ מרחוק.
קודם כל געגועים, הייתי כותב, יו, איזה עלוב אני שאני מדבר איתך רק כשאני צריך משהו, קודם כל איזה מין הקטנה עצמית, בטח. 054-999-4399 בוואטסאפ. טוב, יובל, מה העניינים?
בסדר גמור, מה קורה?
בסדר. מגיע מהר 9 כשאתה...
טס.
נכון? טס.
טס. לא, באמת, המערכת פה זה מכונה משומנת, חבל הזמן, אמרתי לך קודם, זה מדהים. זה עובד.
אבל עם נשמה.
עם נשמה יתרה.
ביקשנו קודם...
זה אילי לכוונה, הכוונה לאילי, אילי הנשמה.
אילי הנשמה.
אילי הנשמה יתרה, כל השאר פה זה רובוטים.
בדיוק דיברנו על ווסטרוד, זה ממש ככה, נכון. ביקשנו קודם שתשלחו לנו את הטקסטים החנפניים ביותר שאמרתם או נאלצתם להגיד, ובפני מי, אבל ממש מה אמרתם. איליל, מה התשובות שקיבלנו?
מישהי כותבת, היי ממוש, תגידי, את רושמת את לקייטנה, אני חושבת שהבנות ממש יענו, יהיה להם כיף ביחד. ואז היא כותבת, אני מתחנפת לפני שבוע לאימא מהגן של הבת שלי, כדי שתשכנע אותה להירשם לקייטנה, כי אחרת היא לא תיפתח, בפועל לא סובלת אותה.
נחמד, חנפנות זה לא. לא, לא היה
פה. למה זה לא חנפנות? הממוש?
כן, ממוש זה, זה, ממוש זה לא מספיק.
ממוש זה לא מספיק חנפני.
זה לא ברמות של זה. היא לא תעבוד אצל מילשן, בוא נגיד ככה.
נכון, כי זה יותר מניפולטיבי מחנפני.
בדיוק. וזה מניפולטיבי, אני חושב, ברמות הסביר והמוכר. בעולם הנשי לפחות, כאילו, כגבר אני לא רואה את עצמי שכותב למישהו, ממוש, תעשה לי זה, אבל בתוך עולם נשי זה יותר עובר.
מה, הממוש?
הממוש, כן.
הגברים מתחנפים בשפה אחרת, הם פשוט חושבים שמסווים את זה טוב יותר.
מה קורה אח? ממש, מזמן לא נפגשנו.
מזמן לא נפגשנו, אח.
סחטן על האקזיט.
בדיוק, ואתה צריך...
מתי נפגשים, כן.
בטח סחטן על האקזיט, קנה לי משהו יפה.
בדיוק.
כן.
הבוס שלי כתב ספר על קבלה וכל מיני דברים דתיים, שטות גמורה, כולם מתחנפו, ואני אמרתי שזה מעניין אותי, ואני קוראת את זה בלהט, מפה לשם אחרי חודש קיבלתי העלאה בלי שביקשתי.
או, זה דוגמה קלאסית להתקדמות ב... בעולם העבודה.
רגע, אז עוד פעם, הוא כתב ספר, הבוס?
כן.
על מה?
על קבלה.
קבלה.
על קבלה, תורת הקבלה? כן, כן. או קבלה עצמית?
לא, לא, נראה לי מעולם המעם.
לא, חשבתי, אתה יודע, כאילו...
האקספטנס.
קבל את עצמך, תרגיש נועם,
זה
יותר גרוע מקבלה.
קבלה, זורי מדונה וזה, כן.
והיא אמרה שזה מדהים, והיא...
מעניין אותה, והיא קוראת אותה בלהט, מפה לשם, אחרי חודש קיבלתי העלאה בלי שביק...
אז קבלה עובד. סתם זלזלה.
נכון,
התחברה
נכון,
לתדר נכון, והכל
נכון,
קרה
נכון, נכון.
חברה לצינור השפע
מה שמוכיח שה... בדיוק כן.
אחרי שלא קודמתי לתפקיד שרציתי בדרך מאוד לא נעימה בחברה בה עבדתי קרוב ל-12 שנה הבוסית שלי כתבה לי עד כמה היא אוהבת אותי מעריכה אותי ושאני אחותה מגלגול קודם
תשמע, זה בוסית שלא סתם נהייתה בוסית, בוא נגיד ככה. אנחנו יודעים איך אנשים נהיים בוסים, הם צריכים שיהיה להם קצת מיומנויות פוליטיות.
אבל זה יש הבדל בין להתחנף לפני המעשה ללהתחנף לאחרי המעשה. שתחנף לאחרי המעשה זה יריקה בפרצוף.
כן, הרגישה לא, לא נוח עם עצמה כנראה, אתה מבין, היה פה איזה, היא לא תצליחה ממנה משהו, אתה יודע, אלא היא באמת נורא רצתה שתישאר בחברה ולא תעזוב וכולי.
שתרגיע לה את המצפון, היא רצתה מלחתך דבר, שתנמיך לה את הגילט.
לגמרי, לגמרי. שאלה איך היא הגיבה לה?
צלסי, אני מקווה שבגועליות. אני לא חותך שום גלגול.
באמוג'י של, אתה יודע, thumbs up.
כן, או כזה. בדיוק, משהו מינימליסטי או יהיה מעליב.
גם thumbs up כזה בצבע הניטרלי, לא צהוב או חום כהה.
שאתה גם אמרת לי קודם, ש-thumbs up זה באופן כללי בלי קשר למה שאנחנו מדברים עכשיו, דבר מעליב עכשיו?
כן, היום נחשב בקהלים צעירים מאיתנו. אם אתה שולח למישהו את האגודה למעלה, זה בערך, כמו אותו, סתום סתום, כן. או משהו כזה, משהו
שזה משפיל. ממש דיסינג?
זה דיסינג. זה דיסינג מהבולטים.
אבל ממש, כזו המשמעות של זה.
זה אפילו נתפס כאגרסיבי במקומות מסוימים.
איזה מוזר זה, אבל אני ממש משתמש באימוג'י הזה הרבה.
גם אני. או לכתוב נגיד למישהו, אוקיי, גם נחשב היום אגרסיבי מאוד. ואני גם משתמש, כותב הרבה פעמים, אוקיי, אבל מסתבר זה אגרסיבי.
אוקיי, אני יכול להבין למה, אבל אימוג'י, מעצם העובדה שהשתמשת באימוג'י, שוב, בתפיסה העתיקה שלי, כבר יש הומור.
כן, אבל ברגע שהשתמשת באימוג'י הכי בייסיק, הכי מתאים לכל דבר, הכי זה, בגדול, כאילו, אמרת, הבן אדם הזה לא שווה שנשקה בשבילו אפילו באימוג'י מיוחד של שמש זורחת או whatever מה שיש.
בין השלושה שאני הכי משתמש בהם.
אתה אדם אגרסיבי, שלא אכפת לו מאחרים.
כנראה שכן. אני משתמש בטאמז אפ, בלב לבן.
לב לבן, מה זה אומר לב לבן?
או לב שחור, או לבן או שחור.
למה לב אדום לא טוב?
כי לב אדום הוא גם פועם בזה, ואני, זה too much, מה זאת אומרת? יש too much. זה
לא פועם, לב אדום הוא פועם?
תצלח את הטלפון שלך.
יש אחד פועם, אחד לא.
אני אף פעם לא קיבל, יש את הפועם, נכון, אני לא משתמש
בפועם. כולם פועמים. הנה, כך. בבקשה, הוא לא פועם?
הוא לא הגיע קודם כל, בוא נתחיל מזה.
עכשיו הוא הגיע.
לא, לא פועם בכלל, ממש לא פועם.
אצלי הוא פועם.
אתה יכול לשלוח לב אדום לאנשים חופשי.
אני אוהב לב לבן.
נכון, הוא פועם, סליחה, הוא פועם.
אני אוהב לב לבן ולב שחור, זה מה שאני אוהב.
לב שחור זה הכי גרוע, לא? מה זה לב שחור? לב שחור זה ממש כאילו שחור בנשמה, לא? השחררת את הבן אדם.
זה אהבה שיש
בה... מה זה אומר לב סגול?
זה אהבה שיש בה כאב.
מה זה אומר כל הדברים האלה?
זה הכל דרך להתחמק מהלב האדום.
זה הכל דרך להתחמק מלכתוב משהו באמת.
נכון, והטרבולטה אני משתמש.
אני צופה שבתוך שנה כזה יהיו במקומות עבודה קורסים לכתיבת אמוג'י, אתה יודע, לא מעליבה ולא זה.
כן, לך להימנע משפה אמוג'ית אופנסיבית.
כן, מאגרסיביות אמוג'ית.
כן, ואינקלוסיב, איך לא להשתמש. אם אתה אדם לבן, אתה לא יכול להשתמש בסימנים שחורים נגיד.
כן.
כי זה ניחוס תרבותי.
זה כמו שבהתחלת האמוג'י יש כאלה שגם יותר מדי מתלהבים מהאמוג'י, אתה יודע, ששולחים לך, אתה יודע, חצוצרות, עניינים, דברים, פה, שם, גם זה צריך, אתה גם זה צריך להרגיע, אתה יודע, זה משהו שהוא צריך פה חינוך בקיצור.
מה האמוג'י שאתה הכי שונא?
מה האמוג'י שאני הכי שונא?
אני אעשה לך חיקוי של האמוג'י שאני הכי שונא.
נו, החצי עין עם ה...
איך אני שונא את האמוג'י הזה?
אני לא הגעתי לרמת סינת אמוג'ים כזאת ספציפית, אבל אני אעבוד על זה. עד הפעם הבאה.
כן, מאוד.
טוב לדעת, כי אני שולחת לך את זה הרבה.
את שולחת לי הרבה.
שאני עושה משהו בקבוצה, ואז אני כותבת כאילו שזה היה משהו הזוי, וזה עושה כאלה מלא.
באמת? אז האמת, לא ייחסתי את זה לך, אבל הזדמנות טובה להגיד לך, את עושה את זה תימני מזה.
או תשלח לאגודה למעלה עם לב שחור, והכל ברור.
בדיוק, מתאבין לבד.
מתאבין לבד, בדיוק.
מישהי מהנהלה שלנו קיבלה מסמך שכתבתי, קטלה את כולו וידוע שהיא לא סובלת אותי, ואז היא כתבה לי, היי יקרה, מה שלומך? אשמח אם תעברי על ההצעה שתיקנתי עבורך ותשלחי למשה, ממש מעריכת העבודה הקשה שהשקעת.
כי כל היקירה ויקירתי,
יקירתי ויקירתי, זה בד סיין.
בד, מבוא לתוקפנות.
רק חביבתי, או חביבתי, לא יותר גרוע, כאילו, אבל...
חביבתי זה כבר תוקפנות גלויה יותר
חביבתי. יקירי, יקירי זה, תשמע, יש ענף שלם של עולם היחץ, אתה יודע, שאנחנו שלנו מכירים, נתקלנו במהלך חיינו, שם זה באמת מתחיל ביקירי, יקירי. יקירי, יש לי אייטם מדהים בשבילך.
נכון.
וכאלה.
כן.
לב שחור.
מאוד אוהבת את השם שבחרתי בשבילה, זה השכן שלי כותב, אחרי שהיה לנו סכסוך ארוך איתו בגלל הכלב, הוא הביא חתולה וקרא לה על שם הבת שלי. הוא חושב שזה יעזור לשקם את יחסנו.
לא הבנתי, הוא קרא לה חתולה על שם הבת שלה בעקבות סכסוך?
כן.
וואו.
זה נראה לי קצת חורג מההגדרות שלנו פה, וגם...
גם ונורא.
כן, יכול להיות שהיא קצת אהפה על עצמה, יכול להיות שהוא סתם אהב את השם הזה, ולא החליט לקרוא לה דווקא על שמה, את החתולה.
אבל אתה לא נתן לחתולה שם, שאם לילדה קוראים באיזה שם, לא יודע, קוראים לילדה
שירן.
מורן, נו, שירן, נו. נו, אתה תקרא לחתולה שירן? זה ברור שזה מכוון נגד השכנה שאיתה, אתה מצוין.
לא ברור כלום, אתה לא יכול לדעת, אולי זה כל חייו, הוא חלם,
כל חייו,
חתולה, שקורא
שירן.
שירן. יכול להיות.
לא. טוב, רגע, למי ניתן את הפרס?
מה, בוא נזכיר מה היה לנו?
היה לנו את היקירה, היה לנו את האיש שהבוסית שאומרת את אחותי מגלגול.
אני חושב שהקבלה. הקבלה, זה קלאסי.
אני עדיין קוראת ואני מרותקת.
מרותקת, וגם הוא יכולה להגיש קורות חיים לארנון מילצ'ן, ויש עם מה לעבוד שם. יש הפוטנציאל, לכי על זה.
אז את מקבלת 300 שקלים לתחנות הדלק 10, הדלק במחיר C של 10 שנים, ובתן חוסכים לכם במחיר הדלק. פשוט אל תסכימו לשלם יותר, עוצרים בתן, מתדלקים חכם. אפי, בוקר טוב.
בוקר טוב, אפי.
בוקר טוב, יובל, מה העניינים?
בסדר גמור, בואו נספר רגע למאזינים שאני מגיש תוכנית בתחנה מתחרה ביום שישי, ושם אפי עושה פינה. ויום אחד אני עושה לנעתי באוטו בשעה, בדרך כלל אני לא מאזין לתוכנית שלכם אחרי 9, אלא לפני כן, ואני שומע שאפי עושה פה גם כן פינה, ועם אותם תכנים בדיוק. ומאז נהיה רנינג גג.
אני מגוון.
ומאז נהיה רנינג גג, שאני אומר שהוא משקיע רק בטל ואביעד, ושם הוא נשמע טוב, מביא את כל הגודיז, ולנו מביא את השאריות. ולכן היום עשיתי לו אמבוש, ואני מחכה לו פה בטל ואביעד.
יפה.
מה קורה, אפי?
בסדר גמור. לפני שנעבור לענייני טלוויזיה וצחוקים, אני חייב להפנות את תשומת לבכם ותשומת לב המאזינים לסרטון שלא רואים כל יום, שאתמול פורסם באתר אינטרנט מקומי בסן אנטוניו, טקסס. זה הסרטון מהטבח בבית הספר ביובלדי, שרצח אותו אדם מעורער בנפשו, 19 תלמידים ושתי מורות. עכשיו, בשעות הראשונות אחרי הטבח, שוטרי המשטרה, כמובן, כמו בכל אירוע, היו הגיבורים הגדולים ששימו את האירוע. לאט לאט התברר שהם לא גיבורים ולא בטיח, לקח להם משהו כמו 40 דקות עד שהם סוף סוף חתרו למגע עם היורה, ואתמול הגיע הסרטון שהמשטרה ביובלדי לא רצתה שנראה. תעשו באמת יובלדי שוט-אוט, ותראו במסדרונות בית הספר שוטרים בורחים כשהם שומעים יריות. השוטרים בורחים. בורחים ולא חותרים למגע, וההנחה היא שאם הם היו עושים את עבודתם, נכון שזה מאוד מאוד מפחיד ללכת לצעוד לתוך קרב יריות.
לגמרי. אבל אתה שוטר, זה עבודה שלך.
אתה לגמרי שוטר. אז הם היו מצליחים, היה נמנע מוות. הם מספרים קטנים יותר.
זה סרטון באמת לא יאמן, תעשו ביוטיוב.
לא, משהו מאוד מוזר קרה שם. היה שם הרי הורים גם ששמעו את זה ורצו להתפרץ פנימה ואז עצרו אותם, כאילו זה... יש שם, הסיפור שם מאוד מאוד מוזר. בוא נגיד ככה, אם הייתי חובב קונספירציות ואני חובב קונספירציות, זה לא הייתי קונה את הגרסה הרשמית עד הסוף.
שאלה אם זה לא יותר פחדני שלומיאלי מקונספירטיבי.
שמשטרה עומדת במשך שעה מחוץ לבית ספר ויש עיריות בפנים, והמשטרה לא עושה כלום, ולהפך עוצרים את מי שרוצה להיכנס פנימה, ואנשים מתקשרים, אתה יודע, אנשים שמתו אחר כך וסמסים ואומרים, תצילו אותנו, ולא קורה כלום.
הסרטון אגב הוא מתוך מסדרונות בית הספר, גם שם רואים אותם בורחים, כלומר זה באמת, זה מה שנקרא תמונה אחת או סרטון אחד שווה.
אני רוצה להגיד, משטרת ישראל חוטפת הרבה על הראש. אני חושב שמשטרת ישראל בחיים בחיים לא הייתה בסיטואציה כזאת. כאילו תמיד יש פה בכל זאת איזה סוג אחר של אתוס.
כן, בדיוק, שאתוס מנטליות בטח לגמרי.
זה רק באמריקה.
וחתירה למגע עם פודשת.
כן, כל המדהים המפוארים שלהם והווסטים והניידות וזה.
המצלמות גוף והכל. וזה לא שזה אירוע נדיר ירי המוני בחייו של שוטר בארצות הברית. לא משנה איפה, באיזה מדינה. זה קורה, מה לעשות, לצערנו. אז בואו נעבור לעניינים מסמכים יותר.
אז בעניינים המסמכים, אני רוצה להגיד לך, אפי, נפל דבר. אני חושב שאני פורש מווסטוורלד.
מה אתה אומר? אחרי פרק 3 גם?
עוד פעם, זה פרק שהכל שורות מחץ ולא הבנתי כלום. כל הזמן הם מדברים בזה, בדיוק אמרתי ליובל קודם, אולי, כאילו זה מאוד יעודד אותי, מסתבר שבגלל שהכל בעצם מתקיים באיזה אולם וירטואלי, אז הם מדברים רק בשורות מחץ. אין שם תסריט, אני לא מבין כלום ממה שקורה. מה זה הסדרה הזאת?
אני אומר בדיוק מה לדעתי קורה.
אז אתה רוצה, אז בוא נעשה
הזרת... מטעם ההגנה, מטעם ההגנה.
בבקשה.
עורך הדין, אפי טריגר.
הזרת ספוילר ותסביר.
עברו בערך 7-8 שנים מאז מה שקרה בסוף העונה השלישית.
כן.
וויליאם, האיש בשחור, הרשע, הזקן, הוא בעצם גרסה משוכפלת שלו.
נכון.
והוא מופעל על ידי שרלוט, והוא כנראה מנסה להשיג את אותו גן עדן דיגיטלי של שאליו הלכו ההוסט בסוף עונה 2 אחרי המלד הגדול.
אז למה זה אני לא הבנתי תהליכה הזו, איך אפשר ללכת לגן עדן דיגיטלי?
אמיתי, בסוף עונה 2 הם הרי המערכים,
הם יוצאים מתוך איזה חור כזה בתוך העולם,
בתוך העולם, ובעצם הלכו למין הגן עדן הדיגיטלי שאליו הולכות התודעות הדיגיטליות.
מסובך לך מדי, אביעד?
קצת, היית מאמין.
אז איך תראה סברים הרנן או משהו כזה?
מה אתה אומר? מה אתה אומר?
יש איזשהו ניסיון שלהם, כנראה של שרלוט וויליאם, לייצר מין הייבריד, מין בין כלאיים של בני אנוש שהם יוכלו לשלוט בהם. זה הסיפור הזבובים וה...
כן, הזבובים והזה.
טוב, תן לי זה עוד שנס, בקיצור, אביעד. לא גט קריטות.
אתה הפסקת בסוף עונה 2.
אני הפסקתי, כן. ואני הפסקתי הרבה דברים.
למה? כי התחילה עונה של סברי? אז הפסקת.
בדיוק.
אפרופו זה, אז אתמול הוכרזו המועמדויות לאמי, ושוב, נטפליקס ככה, לא שחסרות להם צרות, אבל הם לא במקום הראשון מבחינת דירוג המספר המועמדויות.
מישהו עשה להם שחור רציני על נטפליקס, אה? שנה קשה שלהם.
כן.
HBO ו-HBO Max ביחד סופרים אותם עם 140 מועמדויות.
אופוריה, נכון? זה הרוב העניינים שם.
כן. ויש סיפורים מאוד מוזרים, למשל, לראשונה במועמדות לסדרת הדרמה הטוב ביותר, לראשונה יש סדרה שאינה דוברת אנגלית, משחק הדיונון, לא ברור לי למה היא שם. היא סדרה טובה, אבל מועמדת...
שמע, אם סרט קוריאני זכה באוסקר הרגיל, לא שסרטים זרים, אז למה שסדרה קוריאנית לא תזכה באמי?
כי היו סדרות, יש סדרות הרבה יותר טובות מנה, למשל, סמוך על סול שהבוקר חוזרת אצלנו בארץ.
אוקיי.
עם עונת סיום מופתית. אוזארק, שהסתיימה מאוד מאוד יפה. אגב, גם היורשים כמובן,
אבל הם כולם מועמדות, נכון? גם היורשים וגם בית הגולסון?
היורשים תקבל הכי הרבה לדעתי,
סביר להניח. כן,
מגיע, הוא בצדק. זה ראית אביעד, היורשים?
לא,
אתה חייב לראות, אתה תהנה, אתה תמות על זה.
אני לא רואה היורשים.
אתה תראה,
אני אראה,
אתה תראה ואתה תאהב.
אם כי צריך להגיד,
התחלתי פעמיים את הפרק הראשון,
תעבור לפרק השני.
תתחיל מהפרק השני,
זה טוב, זה טוב.
עכשיו, נטפליקס גם ממשיכים בהכנות להשקת שירות זול יותר עם פרסומות, אבל יש להם מכשול שהם לא צפו אותו, וזה ניכנס קצת לפרטים טכניים. חלק מהסדרות נטפליקס מפיקה בעצמה, מה שנקרא אולפני נטפליקס אפשר לקרוא לזה, אבל חלק הם עושים מיקור חוץ, חטיבות כמו סוני, כמו יוניברסל מפיקות להם סדרות. למשל, סוני מפיקה את קוברה קאי, יוניברסל מפיקים את ראשן דול, והם צריכים עכשיו לפתוח, בובה רוסית, הם צריכים עכשיו לפתוח מחדש את כל ההסכמים עם החברות החיצוניות שיסכימו לשדר את הסדרות שהופקו לא על ידי נטפליקס יחד עם פרסומות. כלומר, למשל, סוני יכולה להגיד להם, אתם רוצים את קוברה קאי לשדר בשירות עם הפרסמות? אין בעיה, תשלמו לנו פרמיום או פרמיה של 15 או 30%, תלוי כמה הם ידרשו, על כל פרק שמישהו מזרים בשירות עם הפרסמות, בין אם זה ארכיון או מעונה חדשה שתבוא עוד מעט. וזה הולך להכיר את העניין הזה עוד יותר, אז עכשיו נטפליקס, על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, כבר פתחו במגעים עם החברות החיצוניות הללו, עם האולפנים. בחלק מהמקרים זה גם אולפנים שיש להם שירותי סטרימינג משלהם, אבל עוד לפני שהם הקימו אותם, הם פשוט הלכו לנטפליקס וסיפקו להם.
וואי, זה נראה לי שיש שם ככה באינטרסים ותתי אינטרסים וסאב אינטרסים.
אני מבין את העניין של למה נטפליקס רוצים להכניס שירות בפרסומות, כי הם רוצים להראות שהם גדלים ולהציע לקהל שהיום לא יכול לשלם את $8 בחודש, אבל בעיניי זו הטעות הפטלית שיש מצב שתהרוג את נטפליקס. כי חלק מהפרמיס של נטפליקס זה טלוויזיה נקייה. ברגע שאתה מקבל טלוויזיה עם פרסומות, גמרת את המותג לגמרי.
נכון, נכון. וזה נכון לגבי הרבה מאוד מותגים, לאו דווקא בטלוויזיה שאתה מכניס פרסומות ושלא היו שם קודם.
מצד שני,
הפרת את ההסכם.
את הדימום עם עצירת ההכנסות ברוסיה, את דימום המנויים. באוגוסט יגיע הדוח של הרבעון השני של השנה, שבו הם צפו מראש, הם יאבדו עוד 2 מיליון מנויים, השאלה אם זה יהיה המספר הזה או אפילו יותר.
תשמע, הם חיים בסביבה תחרותית סוף סוף, יש להם מתחרים, מה שלא היה להם הרבה מאוד שנים, והחיים יותר קשים בסביבה תחרותית. אבל שוב, פרסומות בעיניי זה משהו שהוא כל כך חלק
זה לא השפה.
המותג של נטפליקס הוא מותג אהוב, אנשים אוהבים את המותג של נטפליקס, בניגוד למותגים אחרים שלא אכפת לך בגדול מה המותג. וחלק מהעובדה שאוהבים זה כאילו שגאל אותנו מעולם הכבלים והטלוויזיה הרגילה לעולם הזה. ברגע ששם לי פרסומות בפנים, איבדת אותי.
נכון, שפה אחרת. אפי, תודה.
תודה, אפי.
ביי ביי.
יאללה ביי. יובל, סיימנו, תודה רבה.
תודה לך, אביעד, על ההזדמנות והכיף.
כיף נורא, בוא שוב.
תעשה חיים בפריז.
I will.
You will, you will.
איליל נדב, תודה רבה. ברדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM, תודה לאופיר מור יוסף. אחרינו חדשות הבוקר של רדיו כל רגע, ב-10 פקל עם זיו המויאל. באקו 99 FM, עידו כהן ודנה ביטון טכנאים, עידית אבשלומי על המוזיקה. אנחנו ניפגש ביום ראשון. כן, זה חשוב להגיד, מחר אנחנו בחופשה, ביום ראשון נשוב וניפגש, אז מחר אין תוכנית, תהיה מוזיקה מצוינת.
שמו מוזיקה, פרסום.
או שתנצלו את ההזדמנות כדי לחזור לאחור ולשמוע תוכניות ישנות.
נכון.
ולהיזכר בכמה טוב היה פעם, לפני שדברים התקלקלו, או מה שזה לא יהיה. אז נתראה בראשון, ביי בינתיים.
יום מעולה.